עסקנו בסוגיית יוסף באחר, ראינו שבעצם יוסף באחר, קודם ראינו שזה איזשהו בירור מאוד משמעותי בעם ישראל, שנעבור אותנו בכל הדורות. ראינו בגדול שיהודה ובני לאה שייכים יותר מהצד הרוחני בעם ישראל, בני רחל יוסף ובנימין יותר שייכים מהצד החומרי בעם ישראל, האידיאל הוא שיעבדו בשיתוף פעולה, כאשר האחדות ביניהם היא נובעת מבירור מערכת היחסים בין יהודה ליוסף, בין הנשמה לגוף, ואם תרצו, בין דת ומדינה. אוקיי? כי השאלה הגדולה היא מי, כאילו, מי בראש, מה שנקרא, כמו שחזר אומרים על ירובעם, מי בראש? הראש הכוונה זה התכלית. מי התכלית? מי העיקר ומי התפל? מי התכלית ומי האמצעי? זה שאלת המיליון דולר. סביב זה מתברר הנושא הזה. כי כמובן ראינו שהאידיאל הוא שזה כמו אם אין קמח אין תורה, זה לא אומר שצריך גם קמח וגם תורה, אבל זה לא אומר שקמח בגובה זה הנוח. ברור שקמח זה האמצעי ותורה זה המטרה. אותו דבר, כל הכוחות הגשמיים והמעשיים בחיים הם חשובים ביותר, אבל הם עדיין אמצעי, הם לא המטרה. הם הפלטפורמה שכמו הגוף. למה חשוב שהגוף יהיה בריא? כי אם הגוף בריא, אז הנשמה יכולה להופיע דרכו בעולם בצורה טובה. אם אדם יהיה חולה, אז הוא לא יכול, הנשמה לא תוכל להופיע, לא יכול לעשות תורה מצוות, נכון? מה זה קוראים? אז להיות בריא זה חשוב, אבל זה לא נכון להגיד העיקר הבריאות. נכון? העיקר זה התפקוד. לא העיקר זה הבריאות. הבריאות היא מאוד חשובה. מי שלא יהיה בריא, חס וחלילה, לא יוכל לעשות כל דבר טוב. אז בטח צריך להיות בריא. אבל זה לא העיקר הבריאות. העיקר זה התפקוד. אז אותו דבר, כמו זה בחיים הפרטיים, כך זה גם בחיים הלאומיים. דיברנו על כך שיש שני משיחים בעם ישראל. יש משיח בן דוד, משיח בן יוסף. משיח באופן כללי מה זה? התנועה הלאומית, זה נקרא משיח, לעומת בגלות שאנשים פרטים אבל אין תנועה. ומשיח בן יוסף זה הכוחות שמתעוררים, ומה שמניע אותם לפעול זה הדאגה הגשמית לעם ישראל, כלומר לביסוס החומרי בצדדים השונים. זה יכול להיות ביטחוני, זה יכול להיות כלכלי, זה יכול להיות כמו שקשור ליישוב הארץ, כל מיני דברים מה שהם משמשים זה בעצם את ההצלחה החומרית של עם ישראל. ובמקביל למשיח בן יוסף יש משיח בן דוד, וזה כוחות אחרים בעם ישראל שהם רואים את עצמם כאחראים ומתמסרים לעולם הפנימי, לערכים, לקודש, לערכים המקודשים של עם ישראל. זה העניין שלהם. ואומר הרב קוק, ברגע שמגיע איץ ותד במשיכה, ברגע שמגיע דור הגאולה ובעצם עם ישראל חוזר לחיות בתור עם, שני הכוחות האלו מתעוררים בהקבלה. מתעורר משיח בן דוד, מתעורר משיח בן יוסף. עכשיו, אמרנו, איפה עצרנו בחורבן? בחורבן עצרנו בזה שהמלכות התפצלה. כלומר, הכוחות לא הצליחו במשך מאות שנים לשתף פעולה. וכאשר יוסף ויהודה, כמו שהיינו בבראשית, הם נפרדים אחד מהשני, מי נפגע? שניהם, יפה מאוד. יוסף הורד מצרימה וירד יהודה מעל אחד. שניהם קורסים. כמובן שבסוף, איך אומרים, הנקודה הנצחית תמיד תהיה קיימת, תיפגע בגלות, אז לא היה לנו חיים לאומיים, אבל הייתה לנו תורה. אבל זה גם רוצה ללכת. זה כאילו, זה תורה מצומצמת, אבל התורה תמיד תהיה, אבל זה לא תמצא. מה נפקא מינה? כי אומר הרב, אותו דבר שחוזרים לתחייה, אז לא חוזרים, חוזרים בעצם לאותו מצב, בדיוק לאותו מצב, אבל בעצם חוזרים לאותה התמודדות. מופיעים שני הכוחות שבעבר הקימו את מלכות יהודה ומלכות ישראל, הם מתעוררים שני הכוחות האלה, ועכשיו השאלה שהדור שלנו עומד בפניה, איך אנחנו נתייחס לשני הכוחות האלה? האם כל כוח יתבצר בעמדה שלו? כל כוח יחשוב שהוא העיקר, או אולי אפילו עדיף, או אפילו היחיד שחשוב וצריך להיות, והכוח השני הוא או מיותר לחלוטין, או הוא חשוב, אבל הוא פחות חשוב. והכי חמור זה אם הכוחות האלה לא ישתפו פעולה אחד עם השני. במידה וזה קורה, ראינו שחזל התפעלו שמשיח, ואומר הרב קוק, משיח בן יוסף זה הציונות. אוקיי? כלומר, התנועה האדירה הזאת של קיבוץ גלויות, של ההשתוקקות לבניין לאומי בארץ ישראל, היא תנועת חיים שכולה קודש. היא תנועת חיים שכולה נובעת מהנשמה אחת. זה תנועה שכולה קודש, זה תנועה שכולה נובעת מכנסת ישראל שחוזרת לתחייה. זה עוד לא אומר אבל שזה הלבוש שלה, אז אנחנו נתעסק היום. על כל פנים אומר הרב, חז"ל התפללו שמשיח בן יוסף לא ימות. אמרנו, למה שהוא ימות? כי ברגע שהכוחות הגשמיים ינתקו את עצמם מהכוחות הרוחניים, הם מאבדים את זכות הקיום שלהם. זה כמו חולה, לא עלינו, שינתק את עצמו ממכונת ההנשמה. המכונת ההנשמה תמשיך לפעול, הוא לא ימשיך לפעול. נכון? זה מה שקורה. אם משיח בן יוסף מנתק את עצמו משיח בן דוד, משיח בן דוד ימשיך להתקיים, משיח בן יוסף לא ימשיך להתקיים. ואמרנו שהרב קוק, לא רק שאומנם חזן תתפלילו, אבל הרב קוק די ראה לנגד עיניו שמשיח בן יוסף הולך למות. בסדר? ובדורנו לצערנו הוא מת. מת הכוונה מה שאנחנו קוראים הפוסט-ציונות. עכשיו צריך להבין, מה שאני רוצה היום שנבין זה לעשות את ההבחנה בין הציונות לציונות החילונית. מה הכוונה? הציונות זה עצם התנועה. ציונות חילונית זה כבר פרשנות לתנועה הזאת. משל למה הדבר דומה? נניח אני רואה בן אדם מטפס על מרזב מאחורי איזה בניין ומתגנב לחלון. מה ראיתי? טעות. ראיתי בן אדם מטפס על מרזב נכנס לחלון. יש פה רק משהו שמצמצף אחד המחשבים פה,
משהו בו עומד להתפתק.
כן, זה לא אוהב את מה שאמרתי. אוקיי, שימו לב, זה שהוא מטפס על מרזב זה לא גנב. יש פה פעולה. אני עכשיו נותן פרשנות. אני יכול להחליט שהוא גנב ולהתייחס בהתאם. אני יכול להגיד, אבא, שכן שלי, זה קטעים, עוד פעם הוא שכח את המפתח. כל פעם הוא שכח את המפתח, הוא מטפס במרזב. לא באמת ככה. נכון? זה גם פרשנות. שימו לב, הפרשנות, כלומר, היא באה אחרי. זה שהוא טיפס, זה לא בגלל מה אני חושב עליו. הוא מטפס כי הוא מטפס. אותו דבר. אפשר לומר, כשכוחות החיים הלאומיים מתעוררים, זה מציאות. עכשיו שהשאלה הגדולה היא, מה הפרשנות שאנחנו ניתן לה? זה ההבדל בין עצם תנועת הציונות לבין עכשיו הפרשנות, שאפשר להגיד ציונות דתית, אפשר להגיד ציונות חילונית. גם בתוך הציונות החילונית בעצמה, יש, בוא נגיד, 2-3 פרשנויות שונות להסביר מה זה התנועה הזאת. בציונות הדתית יש 2-3 הסברים להבין מה זה. אתם מבינים? אבל, לכן זה, ועכשיו השאלה כמובן, הפרשנויות יש להם המון משמעות. וכל מה שאני, למה אני אומר את זה? כי אני בא לומר שכל מה שאני מדבר בשיעור הזה, בכלל נוגעים בפרשנויות. זה שיש מציאות עובדתית שעומדת לפנינו, שעם ישראל נגאל, זה עובדה. זה שיש קיבוץ גלויות, זה עובדה. זה שיש פה איזה סייעתא דשמיא גדולה מאוד, טוב, אני כבר נותן פרשנות, כי אם אמרתי סייעתא דשמיא, כבר נכנסתי פה את הקדוש ברוך הוא לתמונה, אבל אני בא לומר, זה שעם ישראל עבר את האירוע היסטורי בקנה מידה, זה עובדה, זה אין ויכוח. הוויכוח הוא על הפרשנות. האם זה תהליך אנושי? האם זה תהליך אלוקי? האם זה גאולה? האם זה לא גאולה? אוקיי? כל הדיונים האלה.
אבל הרב, כל המקום שיש בו דעות, התפקות אנשים, זה גם הפרשנות,
אין בעיה, השאלה היא מה הפרשנות שאנחנו בוחרים.
כאילו העניין זה, הבעיה זה לא
הפרשנות עצמה? לא, הבעיה הפרשנות. לא, יש לתנועה עצמה. אומר רב קוק, עכשיו זה קריטי לתת הפרשנות הנכונה. אם לא ניתן את הפרשנות הנכונה, זה מה שירוג עם השיח מיוסף.
אבל אם
האינסטינקט
שלנו,
לא, האינסטינקט הוא לא פרשנות. האינסטינקט הוא, זה כמו העובדה. האינסטינקט זה עצם העובדה, נגיד, שפתאום אני עולה לארץ. פתאום אני מוצא את עצמי להתגייס לצבא. פתאום אני אוהב את ארץ ישראל, פתאום אני קונה קרקע, פתאום אני זה. זה האינסטינקט. עכשיו השאלה, מה קורה פה? מי שמוכן להסביר את התהליך הזה? מה קרה לנו? או אני אתן את זה אולי בצורה נקרא זה זה. עכשיו מושיבים נגיד 10 אנשים, אתם צריכים לכתוב ספר היסטוריה שמסכן מה קרה לעם ישראל ב-70 שנה האחרונות, ב-100 שנה האחרונות. ומדינות עכשיו שברור שלא נקבל אותו ספר אלא בכולם, כל אחד ייתן את האג'נדה שלו, את הפרשנות שלו לסיטואציה. אחד יגיד שבעצם כל הציונות זה בריחה מהגלות, כלומר אם לא היה לנו רע בגלות לא היינו עולים לארץ, אבל בגלל שכל כך רע בגלות לא הייתה ברירה, יהודים ברחו מכל למקום, חוץ מאנטרקטיקה נראה לי הגיעו לכל המקומות, הרגו אותנו בכל מקום, אבל טוב חלאס, מיצינו, לאן נברח? יאללה ארץ ישראל. ופרשנות אחת נקרא לה מקלט בטוח. פרשנות אחרת אומרת לא, אנחנו לא באנו לפה בגלל שאוהבים אותנו, באנו לפה כי אנחנו רוצים להיות כמו כולם, יש רגש לאומי פטריוטי נקרא לזה, מדהים, כמו שכל אחד, כמו שפתאום ילד, נגיד, נער או נערה שהם מתבגרים, פתאום יום אחד הוא רוצה להתחתן, נכון? למה בכיתה יהודה אף אחד לא רוצה להתחתן? זה יש איזה שלב, פתאום זה מגיע. אותו דבר, היינו בגלות, פתאום הגיע איזה בריאות כזאת, או התבגרות, זאת אומרת, יאללה, אני רוצה עכשיו, אבי שלי לא רוצה להיות אורח אצל הגויים, אני רוצה מדינה שלי. זה הציונות הלאומית. זה למשל שתי אסכולות שיש בציונות החילונית, כן? בתוך הציונות החילונית, אוקיי? יש עוד מחלוקת, האם בכלל הציונות זה מהלך יהודי בהכרח או לאו דווקא. אני יכול לתת פרשנות של קיבוץ גלויות של גאולה, אני יכול להגיד לא, אומנם בסגיית המשמעי, אני יכול לחסת אלוקים לתמונה, אני יכול לא לחסת אלוקים לתמונה, ויש הרבה דרכים איך להסביר את הדבר הזה. כשאנחנו אומרים שמשיח בן יוסף מת, אין הכוונה לעצם כוחות החיים שהתעוררו, אלא ללבוש. משיח בן יוסף שמת, הכוונה הפרשנות שתינתן בהתחלה לתהליך היא לא תחזיק מעמד, כן, היא לא תחזיק מעמד והיא תקרוס. אומנם הכביסה הזאת תביא איתה הרבה מאוד מחרובים, אבל בסופו של תהליך הכביסה הזאת מטרתה לפנות מקום לפרשנות יותר נכונה. זה כמו לפעמים תמכיר, יש מצבים בחיים של האדם, יש לאדם איזשהו תפיסה מסוימת נגיד על עצמו, בטעות הוא חושב שהוא איזה, יש לו איזה כישרון מאוד גדול נגיד באיזה תחום ואין לו באמת, ואז הוא כאילו הולך עם חלומות וזה וזה, אבל אז יום אחד נגיד הוא מקבל איזה כפה של החיים, הוא פתאום עומד לאיזשהו מבחן ואיזשהו התמודדות, והוא ממש רואה איך הוא לא מוכשר בדבר הזה. אז הרגע הראשון זה ממש דיכאון ותסכול, חלומות שהיו נגנזו פתאום, כל מיני דברים וכו'. מצד שני, בסוף זה טוב, כי עכשיו הוא מתחיל לפתח חלום חדש, כי כל עוד הוא היה תקוע בחלומות הישנים, הוא בעצם, הוא לא היה במסלול הנכון. עכשיו שהוא הבין סופית שנגיד הוא לא מתאים לתחום מסוים, עכשיו נפתח אפשרות להתקדם לדבר הבא. לפעמים, כדי לעבור משלב לשלב, חייבת להיות הריסה תוך כדי. בלשון המערב, יש תהליך של פשיטת צורה ולבישת צורה. הריסות רוחניות הן תמיד בשלב הראשון הן כואבות, הן מבלבלות, הן מביאות כל מיני אתגרים לא פשוטים, אבל בסופו של תהליך הן בעצם מאפשרות לקומה יותר טובה לבוא. במילים אחרות, משיח בן יוסף מת, הכוונה הפרשנות הראשונה לציונות היא תמות כדי לפנות מקום לפרשנות חדשה. באמצע יהיה לא פשוט בכלל, אבל לשם זה הולך. מה נפקא מינה? שמי שמבין את התהליך יכול לזרז אותו. כי בסוף אנחנו גם שחקנים במגרש. אם אני מבין שכל קריסת הציונות החילונית נובעת כדי שתבוא תפיסת ציונות חדשה, כדאי שנתחיל לעבוד עליה. כמה שיותר מהר היא תופיע, ככה נקצר את הטווח שאנחנו נופלים בין הכיסאות באותה תקופה שבה אין לא את זה ולא את זה. עכשיו, מה הנקודה הבעייתית בציונות החילונית שהיא מנתקת בין התהליך הלאומי לתהליך הדתי בעם ישראל? כשאני אומר מנתקת, אין הכוונה דווקא נגד. ציוני חילוני לא חייב להיות שונא תורה ויהדות ומסורת או דברים כאלה, ממש לא. הוא פשוט חושב שהיהדות שייכת לאדם הפרטי, היא דת של הפרט, היא לא דת של הלאום, כמו דרך אגב כל הדתות בעולם. אין שום דת בעולם שהיא לאומית. כל הדת, זה לא משנה, כל הדתות הן תמיד פרטיות. אז עומד אדם ואומר, הציונות היא תנועה לאומית, היא לא קשורה ליהדות. לא אמרתי נגד, אני בעד. אתם יודעת מה? יכול להיות אפילו שאני בעצמי יהודי שאומר תורה מצוות, קלה כן לחבורה, מה אתם לא רוצים? תפילות, צדיק אדם גמור. אבל בתפיסה שלי, כל עבודת השם, כל התורה, זה בסוף מדריך את הפרט. גם אז אני ציוני חילוני. אתם מבינות? למרות שאני צדיק ואני עם כיפה ואני מקפיד קלה כן בחבורה, אני עדיין ציוני חילוני. כי אני מקבל את הנחת היסוד הבסיסית שהתורה היא פרטית, הציונות היא תנועה לאומית, וזה שני דברים שונים. הם לא סותרים בהכרח. לא סותרים בהכרח, אבל לא קשורים. וממילא, הציונות היא בכלל תנועה שאין לה שום קשר לאמונה ולדת. אז היא בכלל לא משנה אם את תקן את הטיר לא דתית, זה איזושהי הנחת יסוד שמונחת שם. אומר הרב, זה בדיוק התפיסה הזאת, שגם דתיים מסוימים חושבים ככה, אומר הרב קוק, זה ההפרדה מנוסק ליהודה. וזה מה שיפיל את הציונות בסופו של דבר. מכיוון שבאמת בעומק העניין זה תנועה של קודש. באמת הציונות עניינה לבנות את הפלטפורמה להשראת השכינה. אם אתה מנתק את זה מזה, אז מה קיבלת? קיבלת גוף בלי נשמה. קיבלת גוף לאומי, אבל על פניו אין לו שום ייעוד אלוקי, הוא לא מבטא איזה שום דבר מהותי, הוא משהו טכני. וגוף בלי נשמה לא מחזיק מעמד לאורך זמן. עכשיו, הרב, מה שנקרא, ממש חזה את התהליך הזה, אני אראה לכם שתי פסקות הרב שכותב את זה בהרבה מקומות, הוא חזה את זה, למרות שתזכרו באיזה תקופה הרב קוק חי. הוא חי בתקופה של השיא הציונות. הוא לנגד עיניו ראה מה זה הציונות, אנשים מוסרים את הנפש. והוא לא התרגש מזה. הוא התרגש מזה, מהבחינה הפנימית. אבל הוא לא התבלבל לרגע. הוא למד את ספר בראשית, הוא למד את החוקים של עם ישראל, והוא ידע להגיד כבר אז, שכל התנועה האדירה הזאת, שנקראת תנועה הציונות חילונית, היא על זמן שאול. היא לא תחזיק מעמד. אבל לא רק שהוא אומר את זה, הוא גם מתאר את התהליך, איך זה קורה, וזה אני רוצה שנלמד עכשיו. אז הבאתי פה שתי מקורות, כן.
רגע, כאילו מבחינת הכלולים,
כאילו
אני
שייכת
למדבר,
בגלל
מה שאמרת,
באמת, אין לחילוני, קודם כל מה שאמרתי באמת לא קשור לחילוני דווקא, כי גם דתי יכול להיות ציוני חילוני, בעצם, נכון? אם אני חושב שהדת היא שייכת לפרט, ואני גם ציוני, אני גם דתי וגם ציוני, אז אני ציוני חילוני בעצם. זה כמו לשאלה, אני גם דתי וגם צייר. אז מה, אני צייר דתי כאילו? צייר, צייר נופים, אני אוהב צייר נופים. איך זה מתבטא בזה שאני דתי? אין שום קשר. דתי זה מה בכנסת, בתפילות, בקשרות, בשבת, בלשון הרע. בחוץ מזה מתאבים לצייר. זה לא קשור כמה שני, נכון? אותו דבר. אני גם דתי, וחוץ מזה יש לי עוד תחביב. אני גם ציוני.
הציונות
הדתית
זה כאילו
הבנה שהאב... אנחנו נברר עוד מה זה ציונות הדתית. אני כרגע רק עבדתי להגיד שלהיות ציוני חילוני, אתה לא חייב להיות חילוני. אתה גם יכול להיות דתי ולהיות ציוני חילוני.
הרב,
אבל
זה ממש מוזר שהם כל
כך עלו לחסקים. ולכן על הארץ. מבחינתם, תכלס,
מה ההבדל בין הארץ לבין לונדון? שאלה טובה מאוד. ושאלתי כמה מהחילונים את זה.
אגיד לכם את האמת, יש באמת באמת לציונות החילונית אין תשובה לשאלה הזאת, בגלל שהם לא באו לפה מכוח, הם באו יותר מכוח אינסטינקט. כלומר, היה זה מין תחושה כזאת שזה מה שנכון, זה מה שטוב, זה בא מהשפעת המסורת, אוקיי? ולכן ככל שהרושם של המסורת הלך ונחלש בחברה החילונית, הם גם איבדו את הזיקה לארץ ישראל. מבינה? עכשיו זה שרוב מה שאנחנו מכירים, כי רוב הכופרים שאנחנו מכירים אותם גדלו בבתים דתיים, תזכור את זה. הרבה מאוד מאנשי העלייה השנייה, אפילו הקיצוניים ביותר, גדלו בבתים חסידיים, גדלו בבתים שהיה שם אהבת ארץ ישראל, תדעו את זה. זה לא הגיע משום מקום. הם קיבלו את זה מהבית ספר, הם קיבלו את זה מהבית. זה משהו שעבר בבחידים. אז זה נשאר. אבל באמת, זה לא ישאר לאורך זמן, כי יש גבול כמה זה יכול להישאר. הילד שלו כבר לא גדל כמו כמור, כן? והנכד שלו עוד יותר לא גדל כמור, ולכן הנכד שלו באמת שואל את עצמו, למה סבא, למה רביקה, איזה ברסה, אחד אותי דרכו לא מיקה היום. עלה להריס, דופק אותנו. נכון? לא נכון. אתה יכול לשמח. כן. יפה מאוד, הרב התייחס לזה עכשיו, זה הקשר, כמו שאמרתי, רומנטי רגשי. כלומר, בן גוריון לא האמין במילה אחת כתובה בתנך, אוקיי? כלומר, אני אתקן את זה. הוא לא חשב לרגע שיש אלוקים, אלוקים בתנך וכל השטויות האלה. הוא כן ראה בתנך מסמך היסטורי. ודרך המסמך ההיסטורי הזה, הוא הרגיש שיש לנו בגלל זה זיקה לארץ ישראל. אבל באים הדור הבא ואומרים לו, סליחה, זה בלוף. כאילו, אם אנחנו באמת חילונים, והתנך שטויות, אז עד הסוף שטויות. אתה לא יכול להחליט ששבת זה שטויות, אבל פתאום ארץ ישראל זה שלנו. זה לא עובד ככה. אכן התפיסה הזאת היא נעלמה. שימי לב, כבר אין את ה... בתקופתו היו הרבה כאלה, גם ביאליק כאלה כזה, היו כל מיני חילונים כאלה שהלכו עם התנך ועם המסורת. זה התעדה. ובמילה מסוימת זה התעדה בצדק. כי היה שם משהו לא אמיתי עד הסוף. זה סוג של... זה לא אמיתי. זה לא עובד. אם זה ביקורת, אתה לא יכול לומר בתנך. זה לא אומר איך זה לא אחר. טוב, כן. כי, א', זה לא תהליך שהיה חייב להיות ככה. לא יצויר שאנשי תורה היו מובילים את תהליך הציונות. אז מראש, הפרשנות הרווחת הייתה שהציונות היא תנועה דתית. ואז הוא לא היה צריך למות. הגענו ליד. לא, 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 לא. עוד פעם, עוד פעם, עוד פעם. להקשיב טוב טוב מה אני אומר. אני חוזר על זה עוד פעם. משיח בן יוסף זה עצם התנועה הזאת. וזה הציונות. עכשיו, מה הציונות החילונית לפרשנות? כלומר, להגיד שזה מקלט בטוח, או בית לאומי, או גאולה, או זה, מה שאנחנו מכנים שם לתהליך, זה הפרשנויות. התהליך עצמו הוא, זה כמו המרזב שאמרתי, יש, הוא טיפס על המרזב, זה מציאות. עכשיו, מה, איך אני מפרש את זה? משיח בן יוסף שמת, הכוונה היא, הפרשנות הראשונה תמות. כלומר, פרשנות שתנסה לזהות את הציונות כמנותקת מהדת, הפרשנות הזאת לא תחזיק מעמד. ומהר מאוד היא תהפוך לפוסט-ציונות. עכשיו בואו נראה איך הרב מתאר את התהליכים האלה. כן.
מה עכשיו בדור הזה, שיש פחות אנשים שמתעקדים על התנ"ך, אז מה? ונתניהו הוא כן אדם שהולך.
אני מעדיף כרגע לא להתייחס לאקטואליה, כי אני רוצה לדבר על עקרונות רוחניים. זה יבלבל את האנשים. אוקיי? אני אומר, אני לא רוצה לענות על זה עכשיו. לא בהמשך לענות. כי זה פשוט יבלבל, אז אני לא... אוקיי?
אתה מרצה לדבר מסורתי?
אני, מה?
אתה מרצה לדבר מסורתי?
ממש לא. ארץ לא ראה שום קדושה בארץ, ארץ גם, ארץ לא היה חסיד של ארץ ישראל.
התשובה של הרב הייתה ש...
ארץ לא היה חסיד של ארץ ישראל. ובחינתו גם אוגנדה הייתה בסדר. ארץ דיבר על בית לאומי, הוא לא דיבר על ארץ ישראל. אלא מה? הוא ראה שרוב עם ישראל קשור לארץ ישראל. אז הוא הבין שזה ילך רק פה. הוא הבין שמבחינה מעשית, רק ארץ ישראל תאגד את כולם תחתיה. אבל הוא עצמו גם לא שום קשר לארץ ישראל. בואו נתחיל, בקיצור, בסדר, נעשה רגע עצינה עם שאלות, קצת נתקדם ואז נחזור לשאלות. פסקה באורות, חלק ממהלך האידאות. מהלך האידאות זה מאמר שהרב קוק כתב אותו, בעצם הוא פרסם איתו, זה רק אני אגיד בקצרה, כי גם זה ממש קשור לנושא שלנו. היה, אתם יודעים, בתקופתם, לא היה אינטרנט, לא היה כל הדברים האלה, זה היה עיתונים. כל מיני עיתונים ששם כתבו דעות, אבל לא עיתונים של היום, אלא באמת היו עיתונים עמוקים, אנשים כתבו מאמרים שלמים, מסות שלמות בעיתונים. היו כמה עיתונים כאלה, והיה אחד מהם מאוד מאוד ככה נגד התורה וכו' וכו', והוא רצה לייחד על אחד העלונים שיעסקו בציונות. מהי הציונות? אז הוא, כמה שהרב קוק ידע שהוא אדם יש אשכולות ואדם מאוד רוחני ויש השקפה, אמר לרב קוק, אני אשמח אם גם אתה תכתוב, אני רוצה להפוך פה מגוון הדעות ביחס למהי הציונות. הרב קוק התלבט, אמר לעצמו מצד אחד, זה הזדמנות, זה באמת טוב לפרסם את הדבר הזה. מצד שני, איך אני יכול לפרסם בעיתון שממש חורט על דגלו נגד התורה, מאמר? אז הרב הוא התלבט, בסוף הוא כתב את המאמר ושלח לעיתון אחר. אוקיי? מהלך האידאות, שזה משהו כמו איזה 10-12 עמודים בתוך ספר אורות, היה מאמר בעיתון. כנראה פעם היו מאוד חכמים, אנחנו היום שוברים את הראש על המאמר הזה, הם גם באמת האנשים עם הקפה של הבוקר קודם, מהלך האידאות, אבל כל הכבוד מהם. הכל פנים, מה זה מהלך האידאות? אנחנו מדבר שם, אני אומר זה ממש ממש בקצרה, האידאה הלאומית והאידאה האלוקית, כלומר שתי התנועות האלה בעם ישראל, האידאה זה כאילו הרעיון, זה הכוח הפנימי שבעצם מכונן תהליכים בתוך המציאות עצמה, יש את האידאה הלאומית, הכוח שבעצם בונה את המסגרת הלאומית, יש את האידאה האלוקית, שזה בעצם תוכן החיים הפנימי של עם ישראל, והרב עוקב בהיסטוריה של עם ישראל אחרי היחסים בין האידאות האלה, שכמובן, שהן משתפות פעולה, זה האידאל, זה הגאולה השלמה, הרב כותב למשל בתקופה שלמה המלך, היה אחדות גמורה בין האידאה האלוקית לאידאה הלאומית, אבל בתקופות אחרות זה לא תמיד הצליח. אז פה הרב מדבר על התהליך שהאידאה, מה קורה כשהאידאה הלאומית מתרחקת מהאידאה האלוקית. האידאה האלוקית, אפשר לקרוא לזה ברמה פשוטה, נגיד התורה. אוקיי? התורה, המסורת, היהדות, החיים הפנימיים של עם ישראל, והאידאה הלאומית זה בעצם התנועה הלאומית הגשמית. אז אומר הרב ככה, ויש אשר החיים המעשיים כבר השתכללו בהווייתם. כלומר, יש תופעה שהכוחות הלאומיים מאוד מצליחים, באמת מצליחים לבנות ממלכה, מדינה מסודרת, התכונות החברתיות, המוסריות והחומריות, כולן התקשרו בקשר אמיץ ומסודר. ממש יש מנגנוני שלטון וכל הדברים האלה ששייכים לחיים גשמיים של העם. והאורה האלוקית המושקפת אל מקום מעמד החברה כהאישמה בעצם ריוק. כלומר, למרות שיש ממש שכלול חומרי מאוד גדול, כל השכלול הזה, כל המכונות האלה, כל המפעלים המעשיים האדירים האלה רחוקים מהאידאה האלוקית. עד אשר אך מחשכים ומאומות תמצא החברה המתוקנת בכלי מכשירי הרחבים ובצרכי התרבותיים הרבים. כלומר, אומנם יש פה גוף מאוד מאוד גדול וחזק, אבל אין לו תוכן, אין לו מהות, אין לו נשמה, אין לו ייעוד, אין לו כיוון. אז קיבלנו איזה גולם כזה. אוקיי, הרב אומר, אם יש פער גדול, זה כמו, באמת, זה כמו איזה גולם, שכאילו... הגוף הוא מאוד מאוד גדול ומאוד חזק, אבל לא קורה שום דבר מהותי בתוכו. מה קורה? אם לאור כהזה תחפוץ ללכת באורחות חייה, אז תסוב הלאומיות אחורנית ותרצה להתבצר ברעיונה מיוחד. כלומר, אם הכוחות הלאומיים יחשבו שזה העיקר וזה התכלית, אז הלאומיות תרצה להתבצר ברעיונה מיוחד, כלומר להפוך את עצמה לתכלית. זה בעצם העיקר של הלאומיות. כלומר, המטרות הגשמיות הן העיקר, הן התכלית, הן הדבר הכי חשוב. ולא טובה, לא טובה זה לא תרצה, לפנות עוד אל מקור הווייתה היסודית שהוא הרעיון האלוהי. כלומר, הלאומיות תנתק את עצמם מהרעיון האלוהי. אבל כאן, מה קורה באותו רגע? כאן תפגוש הראשונה, מי זה הראשונה? האידאה הלאומית, במעמד הזקנה והחולשה. כי בדיוק כמו שגוף, הנשמה עוזבת אותו, הגוף הולך ונחלש, זה מה שיקרה ללאומיות. ברגע שהיא תתנתק מהתורה, היא תלך ותחלש. הכוח המכני ישמש עוד איזה משך זמן לדחוף את המכונה הקיבוצית. כלומר, יש הרגל, זה לא שזה בבת אחת קורה, אבל זה תהליך שלאט לאט קורה, אבל בסופו של דבר לשעת החיים ילך ורפא, הלוך וחסר. בעבוד העלייה הרוחנית את ערכה, יאבד ממילא הכלל את צביונו. כלומר, כל עוד אנשים חשים שההתמסרות, אתם יודעים, יש נשאל את זה כך. אדם באופן כללי הוא קרוב אצל עצמו. אדם באופן כללי נוטה לדאוג לעצמו ולמשפחתו. מה גורם לבן אדם להעדיף את צרכי הכלל על הצרכים של הפרט? באינסטינקט הפשוט, הפרט תמיד רואה את עצמו מעל הכלל. או הכלל זה איזשהו מעגל שני, שלישי, רביעי. כלומר, אולי אחרי שאני דואג לעצמי ולמשפחתי, אז אני יכול גם לפנות את הזמן או משאבים או כן, או תשומת לב לצרכי הכלל. אבל לכאורה זה הסדר. לעומת זאת אנחנו רואים לפעמים שיש אנשים ששמים, או תנועות, גם בעולם, אבל בוא נדבר על ישראל, אנשים ששמים את טובת הכלל לפני טובתם הפרטית והאישית והמשפחתית. לכאורה זה היפוך. למה זה קורה? כי בעצם הם מזהים שבתוך ההתמסרות לכלל יש אידיאל מאוד מאוד גדול שנותן לחיים הפרטיים משמעות. אז אם ההתמסרות לכלל בעצם נותנת לי כפרט משמעות, אז זה לא שאני מוותר על החיים שלי לטובת הכלל, אלא הפוך, ההתמסרות לכלל והגדילה העצמית שלי הם באות ביחד. יותר מזה, כיוון שאידיאל שיש בכלל הוא הרבה יותר גדול מהאידיאל הפרטי, אדם מרגיש שהפוך, הוא מגיע באופן פרטי לדרגה הרבה יותר גבוהה, דווקא שהוא מתמסר לכלל ולא שהוא מתמסר לפרט. אבל כל זה יכול לקרות רק כשאדם מרגיש שההתמסרות לכלל נותן, מפגישה אותו עם אידיאל גדול, עם תוכן משמעותי לחיים. ברגע שהכלל, שאדם כבר מפסיק להרגיש את זה, שדרך ההתמסרות לכלל הוא פוגש, נפתחים בפניו עולמות חדשים, וההתמסרות לכלל בעצם אין לה שום דבר מהותי, ואז מה נשאר? רק זה שבעצם היא באה על חשבוני, מיד מתהפך חזרה. זה הרגע שבא לא אומר סליחה. אז בוא נחזור לסדר הרגיל, כאדם קרוב אצל עצמו. קודם כל את הצרכים שלי, המשפחה וכדומה, ואחרי זה נראה, כן או לא, מדאג לכלל.
אפשר שבידי?
איזה מה, מה שאמרתי?
לא,
זה הראשון דווקא. אני אומר, אני מציג עוד פעם, אני מדבר כזה. בדרך הטבע, אדם שם את עצמו לפני הכלל. אבל במציאות אנחנו רואים לפעמים תופעות הפוכות, שאנשים מוכנים לוותר מחירים גדולים במחיר האישי בשביל תועלת הכלל, ואז אתה תשמח הרגע, זה הרי לכאורה מנוגד לטבע הרגיל, אז למה אדם עושה את זה? תשובה, כי בעצם בכלל הוא פוגש אידיאל מאוד גדול, שנותן לחיים הפרטיים שלו משמעות, ואז זה לא עומד בסתירה. דרך, בהתמסרות לכלל הוא בעצם גדל גם כן. זה, אז יש פה איזה אחדות. כל זה אפשרי, מה? לא, כן. איך זה קשור לשיעור את שואלת? לא, עוד רגע, כי אני פשוט אומר בעל פה, שהרב הולך להסביר במילים שלו פשוט. אז עוד רגע נגיע מה הקשיר. אני רק אומר עיקרון. ברגע שהכלל כבר אין בתוכו אידיאל, אז אדם מרגיש שלהתמסר לכלל זה להיות פייר. כי בעצם, מה שווה בזה? למה לעשות את זה? ולכן, ברגע שהכלל מאבד את האידיאל, מיד אנשים הופכים להיות פרטיים. מפסיקים לשאול מה אני נותן למדינה, שואלים מה המדינה נותנת לי. מתחיל שיח של זכויות הפרט. פעם היה זכויות הכלל, או חובות הפרט, היום זה זכויות, כן? מחובות הפרט לזכויות הפרט. פעם אדם היה מתגייס לצבא, שואל איפה אני אתרום הכי טוב למדינה, היום אנשים שואלים איפה הצבא אתרום הכי טוב לי. זה לא סתם קורה, יש סיבה למה זה קורה. כי האנשים בצדק, אם הכלל אין בו תוכו שום אידיאל, באמת אין שום סיבה שאני אבטר על החיים הפרטיים שלי לטובת הכלל. בואו נראה את זה רגע במילים של הרב. תראו, בעבוד העלייה הרוחנית את ערכה, יעבה את הכלל לצביונו, כלומר, הכלל כבר לא יהיה משהו אידיאל. שימו לב למילים, תורך הרב ידע לחזות את התהליכים שאנחנו רואים היום. צרכי היחיד וצביעותיו הפרטיות יישאו ראש יותר מהערך ההרמוני. כלומר, הכללי, וגבולם ילך הלוך ויתרחב, כלומר, התנועה תהיה שאנשים יהיו יותר ויותר אגואיסטים, יותר ויותר עסוקים בעצמם, יותר ויותר עסוקים בקידום האישי שלהם, וזה רק ילך ויחמיר עד כדי שרירות לב. כלומר, לאט לאט יתפתח ממש ניכור. אם בהתחלה אדם יגיד, טוב, אני בעד לתת לכלל, אבל קודם כל לדאג לעצמי, אחרי זה לדאג לכלל. בהמשך זה גם יהיה ממש, מי דאג לכלל? מה, מפרייר? ממש איזו אדישות כזאת, ועימה ייאוש ובחילה בחיים ובמציאות ותהפוכות בכל הסדר הרעיוני. כלומר, התהליך הזה בסופו של דבר זה כמו שחולה, נגיד, נמאס לו מזה תרופה, אז הוא יפסיק לקחת אותה, אבל מהר מאוד הוא יגלה שהוא משלם על זה מחיר. כלומר, מצד אחד, אחד נכנסים פה לאיזה פלונטר שאין לך לצאת ממנו. כי מצד אחד, אם באמת בכלל הם אידיאל, אז בוא נדאג לעצמנו. מצד שני, אם אדם עסוק רק בעצמו, גם זה לא נותן לו משמעות לחיים. אז זה כמו אוי לי ויוצרי, אוי לי מיוצרי, אוי לי מיצרי. אין לה ללכת. ואז מופיע ייאוש. כלומר, זה לא שנקבל פה עכשיו עוצמות של חיים רק בצורה פרטית, לא יהיה פה לא עוצמה לאומית ולא עוצמה פרטית, נקבל פה חברה מדוכדכת ומיואשת. שאומנם כלפי חוץ היא תסגסג מבחינה חומרית, יהיה ביטחון ויהיה כלכלה ויהיה שפע חומרי ויהיה טכנולוגיה ויהיה הייטק, מה אנחנו לא רוצים? וככל שהחומריות הולכת בגדולה, הדיכאון בפנים הולך לגדל. הדיכאון, הייאוש, הבדידות. לא יודע, שמעתי שמדינת ישראל היא אחת המדינות שהאחוז נוטלי תרופות נגד דיכאון הוא מהגבוהים. צריך לדעת את זה. רואים את זה גם בכל מיני דרכים, לא נכנס את זה עכשיו, כן? איך התרבות, כן? יש הרבה ייאוש ועצבות. זה עוד סוגיה שהרב מדבר בה הרבה. דרך אגב, למה בעם ישראל זה יותר חמור? למה כשחיים חיים כאלה פרטיים חומרניים, הרי יש עוד מדינות נגיד מערביות שחיות ככה. אקליה, למה בעם ישראל זה ישפיע הכי לרעה? יפה מאוד. גוי בודר שהוא, גם גוי זה לא בדיוק הכי מתאים להם, אבל זה לא כזה מנוגד אליהם. בעם ישראל זה מנוגד לחלוטין לאופי שלנו, אז בכלל זה מפעיל אותנו כחברה לדיכאון עמוק. ואין לך איך לצאת מזה. כי אין לה לעשות את זה פשוט. פשוט שוקעים בדיכאון ותרדמה. בואו נמשיך. כי? האופי שלנו זה תמיד לשים את הגוף כאמצעי ולהיות עסוקים במהות. ותרבות חומרנית היא תרבות חונקת, כי היא הופכת את האמצעי למטרה. זה כמו שאדם רעב, אז אומרים לו, נותנים לו צלחת. אז אומרים לו, לא, צלחת זה גם האוכל. זה לא רק הצלחת, היא לא רק הבסיס שעכשיו על גביו יבוא אוכל, היא האוכל בעצמו. בהצלחה, זה לדרך. הרגת אותה, נכון? תרבות חומרנית לא יכולה לספק לאדם משמעות, לא יעזור. גם אצל גוי, דרך אגב. אבל בעם ישראל עוד יותר. עכשיו תראו איך הרב ממשיך פה רגע. החברה הלאומית, כשבאה בנשאול צר זה, שנדמה לה שהיא מוכרחת להינזר ממקור ראשית צמיחת חייה, כלומר נדמה לה שהדת היא מאיימת עליה, וכן אדרבה, כדי לשרוד מבחינה לאומית, צריך להתרחק כמה שיותר מהדת, תחל לחוש את מחרוביה בזמן קרוב. החומריות תימצא לה אז, לחברה הנחנקת תחת צבל מסע החיים מחוסרי המטרה, הטעם והתוכן. אם מה המשמעות שחומריות הופכת מאמצעי למטרה? שהחומריות עכשיו היא גם באה לספק לאדם את המאוויים הפנימיים למשמעות, לאתגרים בחיים, לשאיפות. הרי באישיות שלנו יש כל מיני צדדים בנפש שהם שואפים למשמעות, נכון? תרבות חומרית באה וגם עליהם מלבישה בעצם חומרנות. תראו איך הרב אומר פה, כי אירועים חומריים של תאוות חיים גסים ההולכים ומתנבלים. אמר הרב טאו, אמר זה ביטוי, שככל שהריקנות בפנים גוברת, הווליום בדיסקוטקים עולה. כלומר, בשלב מסוים החומרנות, התפקיד שלה גם לזעזע את האדם, ולהעסיק אותו 24 שעות, כדי שלרגע אחד לא ישים לב שאין לו משמעות בחיים. והרב כותב במקום אחד שזה מדהים. כמה שהחברה החומרנית, החברה החומרנית נמצאת בבעיה, כי בסוף יש מקום באדם שדורש משמעות, דורש מעבר. אז זה האויב של החברה המטריאליסטית, ולכן צריך להשתיק אותו כמה שיותר. לא לתת לבן אדם להיות באיזשהו מצב נפש שאולי הוא יתבודד, יחשוב דברים עמוקים, לא לתת לו, כן? צריך להסיק אותו, להסיק אותו, כמו לפעמים תינוק, אתה לא רוצה שהוא יתקל, לא יודע, אתה אומר, די, 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 אה, פה, ראיתם, לא רוצים את זה, ממציאים, כל משתי הורי שלא יתקל עכשיו, אותו דבר. ממציאים, רגע, שנייה, כמה דקות, ממציאים תעשייה שלמה, שמסממת את בני האדם, כדי שלא ישימו לב, שאין לחיים שלהם משמעות. 24 שעות, חוויה ערוץ אחד, עוד ערוץ, עוד ערוץ, פעם נגמר ב-12, אבל אם הבן אדם מתעורר באחת בלילה, מה יעשה? הוא יכול לחשוב על החיים, נכון? על דאגה. נעשה לא שידורים 24 שעות. אבל אם בדיוק התוכנית הזאת לא תעניין אותו, הדאגה, 100 ערוצים, הכל בסדר. ואם לא יודע מה, 24 שעות שבע, האנושות נמצאת היום בהסחת דעת אחת גדולה. כי זה מה שנותן לה להתקיים. כי בלי זה, זה כמו אדם לפעמים, שבגלל שהחיים שלו כל כך קשים, הוא בורח לשחרות, אוקיי? אין, כאילו, מבחינתו, הוא לא שהוא חושב שהשחרות היא טובה, אבל זה, זה הרגעים היחידים שיכול קצת לשכוח כביכול מהצרות שלו. אותו דבר. זה מה שגם הסמארטפון עושה לאנשים. הסמארטפון, שוב, לא יודע בגלל זה המציאו אותו, אבל אחד מהתפקידים שהוא משרת בחברה מטריאליסטית, זה כמו סם מתמיד. אלכוהול כזה שמשקר אותך 24 שעות, אתה כל היום עסוק בהבל, בריק, באין סוף שטויות והבלים, ובלבד שלא יהיה לך רגע אחד פנאי לחשוב על דברים עמוקים. כי ברגע שתתחיל לחשוב על דברים עמוקים, אנחנו נתחיל להסתבך. אנשים יתחילו לחפש משמעות לחיים, אנשים יחפשו בלחפש אידיאלים, אנשים יחפשו אולי, אולי אפילו רחמנא ליצלן יחזרו בתשובה, אני לא יודע איזה דברים נוראים יקרו. צריך להציל את האנושות מיד עצמה. נסמם אותה והכל יהיה בסדר. יהיה לנו פה אלפי, מאות אלפי זומבים שכל היום ילכו מסוממים, יקומו בבוקר ויעשו את כל מה צריך, ילכו לישון ושלום על ישראל. נכון, אבל אנחנו לא מדברים על אנשים חילונים, אנחנו מדברים על תרבות. כמו שכשאני מדבר יהדות, אני לא מדבר על הדתיים, אני מדבר על היהדות. אוקיי? התרבות החילונית, אוקיי? מה רואים בפריים טיים? תוכניות בישול. כלומר, האוכל שהיה פעם אמצעי, הופך היום לחוויה תרבותית. עושים מהעיקר, מהתפל עיקר. זה עכשיו נהיה הפסגה של החיים. זה הדוגמה שנוח לי להביא. יש עוד כמה דברים בפריים טיים, אוקיי? אני לא רואה שבתשע בערב יש תוכניות ערכים. אני לא רואה שיש תוכניות בתשע בערב שבהן דנים בעומק על משמעות החיים. לא. אני מדבר על, אבל הטלוויזיה היא השופר המרכזי של התרבות החילונית. זה כמו שתגידי, לא, בבית מדרש שלנו מאמינים בשבת, אומנם אף אחד לא מזכירים אותה, בשום ספר פה בספרייה לא נמצאת, אף אחד לא, אבל היא נמצאת, זה לא עובד ככה. כשאדם חי משהו, זה נשפך ממנו, אוקיי? יש התרבות, כלומר, מכונות התרבות, קרי, כל האמצעים שבהם, זה אולי נלמד בהמשך בקיץ, על התרבות קצת, האמצעים שבהם, כל ה... סרטים, סדרות, טלוויזיה, תקשורת, רדיו, טלוויזיה, אינטרנט, פוסטים, כל הפלטפורמות האלה הן פלטפורמות שבאות לבטא, לתת להתרבות להתבטא. מה? במי? בכל הזה? אפשר לנתת לחיובי? יכול להיות, ימות המשך אולי זה יפה. אבל אנחנו לא יודעים על מה אפשר לעשות, אנחנו יודעים על מה שקורה כרגע. אוקיי? קחי את מאמרי הדעת. דרך אגב, יש עוד תחום שנקרא לו אנשי הרוח החילוני. לא שהם לא ערכים, אבל הרבה מאוד רבות, אנחנו כרגע דרך אגב מתרכזים בפוסט ציונות. אוקיי? ציונות הפכה למילה קסה בתרבות החילונית. תחדתי. יש מרצים באוניברסיטה שהם ציונים, שהם אין להם אומץ להגיד את זה שהם ציונים, כי אולי יפטרו אותם מהאוניברסיטה. כי בעולם הרוח בזין לציונות היום. מה זאת אומרת? זה פסה. אוקיי?
אבל גם את החרדים יש...
מה?
הציונות זה לא מילה...
אבל הם לא יופן ציונים. משהו אחר. אני מדבר על התהליך של אנשים, תנועה שהייתה ציונית, ואיבדה את זה. החרדים זה כיוון אחר לגמרי, שגם עליו נדון בהמשיך. הם לא קשורים בכלל למהלך שדיברנו עד עכשיו. בואו רגע נמשיך. אומר הרב, גיורים חומרים... סליחה. כן, גירויים חומריים של תאוות חיים גסים ההולכים ומתנבלים, שאין בהם נחת וחמדת לב טהור, כולל יחגרו שריק כוחם לפרנס את הלב ואת המוח. אבל עכשיו, לאומה לא תיסנה במלן, המוות השחור, הדומן והקר, לא יוכל להחיות. רק ממקור החיים יכולים חיים להיות מופכים ונובעים. עכשיו אני עובר רגע לאגרת הבאה. פה הרב מדבר יותר ספציפית על הציונות עצמה. שימו לב איך הרב שחי בתקופת השיא של הציונות אומר לנו חד משמעי, הציונות הזאת תקרוס לחלוטין. תראו מה כתוב פה, אם נעזור את שעת ההכשר. דרך אגב, מה הרב בגלל זה רצה לעשות? הוא פנה להרבה מאוד אנשי תורה ואמר להם, בואו אנחנו נוביל את הקרון, בואו אנחנו ניתן את הפרשנות שלנו לציונות, ואז נוכל לדלג על השלב שהיא תקרוס כדי לבנות מחדש. אוקיי? הוא לא הצליח, אבל זה מה שהוא ניסה, זה מה שהוא אומר פה. אם נעזוב את שעת הכושר של התחלת התפתחות היישוב והחלישות הגופנית והרוחנית וחסרון אמצע המלחמה יבואו עד מרום קיצם אצל שלומי אמונים שבארץ ישראל. כלומר, במילים אחרות, הצדיקים לא יקחו אחריות על הציונות. לעומת זאת, היד הרמה המחומשת בהפקרות ודרכי הגויים, מי זה? החילונים. בין זכר לקדושת ישראל באמת, הציונות החילונית, תראו איך קורא לה, המחפה את חרסיה בסיגים של לאומיות מזויפת, בגרגירים של היסטוריה ושל חיבת השפה. למי הוא מתייחס פה? בן גוריון ובן יהודה. נכון? לא ספציפית בן גוריון, אבל הכוונה היא לדמויות. נכון? אנשים הלכו עם התנך. הרב אומר, עזוב אותך, גרגירים של היסטוריה. אין איזה משמעות. זה רגש רומנטי כזה על העבר, זה לא באמת משהו שחי. וחיבת השפה, כאילו בזה שאנחנו כלפי חוץ מדברים בעברית, כאילו זה כבר, זה כבר הופך אותנו ללאומיות יהודית. הרב אומר, הציונות החילונית היא לאומיות מזויפת. למה היא מזויפת? מה מזויף פה? לא מבין, מה זאת אומרת? מה, אנשים לא מסרו את הנפש? אנשים לא עלו על הארץ? אנשים לא קנו קרקעות? אנשים לא נלחמו לצבא? מה הכוונה לו מזויפת? על מה הוא מתכוון? ללבוש. כלומר, תנועת החיים עצמה היא קודש. אבל הפרשנות שלה, שכביכול עם ישראל הוא ככל הגויים, זה זיוף. אנחנו לא ככל הגויים. לבוא ולהגיד שכל התנועה הדירה הזאת זה מקלט בטוח, שקר. לא בגלל זה, זה לא מה שקורה פה. זה הזיוף שהרב מדבר עליו. הלאה. המלבישה את החיים צורה ישראלית מבחוץ, במקום שהפנים אינו יהודי. תראו מה אומר פה, חברים. כן? כלפי חוץ. אז ראשי הציונות, הם יודעים, עליהם, הם כן הרגישו שחייבים כמה סממנים דתיים חיצוניים כדי להרגיש את היהדות. הרי דגל ישראל, נכון? דגל ישראל. הרי מי המציא את הרעיון של הדגל? ברח לי עכשיו מהראש. אבל זה היה אחד מהאנשים החילונים שהיו בקונגרס הציוני. יש עליו מרפאה בקופת חולים. לפני שהיה קופת חולים, הוא היה בן אדם. וואי, פרח לי עכשיו מהראש. לא משנה. היה בקונגרס הציוני שאלת הדגל. נכון, הם של לוים, 5-7 כוכבים וכל זה. ואז הוא אמר, סליחה, יש לנו כבר דגל. הטלית היא הדגל שלנו. כי זה אחד הסממנים בגלות המובהקים. טלית זה סמל יהודי. בסדר, אתם מבינים, אבל זה רק חיצוניות, זה רק איזה רגשנות כזאת. כאילו, אתה לא באמת מאמין בכל מה שהטלית מסמנת. זה רק איזה קישוט חיצוני. אז עושים מגן דוד והכל בסדר. ואותו דבר, ההתעקשות לדבר עברית. הרי עברית זה לשון הקודש. העניין הוא שאדם קדוש מדבר לשון הקודש. כאילו, אם תרבותית, אתה לא חובה תורה, אז איזה משמעות פעם של לשון הקודש? זה כאילו קצת תחפושת.
אבל זה לא
יחדור? לא. זה לא יחדור, כי אין רצון שזה יחדור. לא, אנשים היו אידיאליסטים, אידיאולוגים. הם חשבו, הם ראו את עצמם. בן יהודה, שאנחנו נדבר עליו בהמשך, היה ביקורת גדול. היה לוחם גדול בתורה. לא אפרי. אוקיי? ולמרות שהוא לחם מאוד בתורה ובכל, כן, וניסה כמה שיותר לחנן את החברה פה בישראל, זה לא עמד בסתירה שאנחנו עבריים, אנחנו צריכים לדבר בשפת הכל, כאילו בשפה העברית. אז זה מה שהרב אומר, זה הכל זיוף. יכול להיות, אבל זה לא משנה, אנחנו לא אומר לעיקרון. הרב קוק אומר, אלו שהתנועה החילונית שהיא כאילו אידיאולוגי, רואה אידיאולוגיה בלהתרחק מהתורה, אז סתם שחקים אותה, זה סתם זיוף כל הסממנים הדתיים האלה, המסורתיים האלה. מגן דוד, והמנורה זה סמל הזה, וכל הדברים האלה. בואו נמשיך, אני רוצה לגמור את הפסקה ואז נעשה את זה על שאלות, אבל עכשיו מגיע המשפט החזק, שימו לב רבותיי, גם מי שלא הייתי עד עכשיו, זה הזמן להיות איתי. תראו מה הוא אומר. מה המטרה, מה, לאן תגיע לאומיות המזויפת הזאת? העומד להיות נהפך למשחית ולמפלצת, ולסוף גם כן לשנאת ישראל וארץ ישראל. אתה לא מאמין. אומר הרב קוק, אני לא מתרגש מהציונות החילונית. התנועה הזאת שעכשיו עושה את הנפש אל ארץ ישראל, היא תמסור את הנפש, נמסור את ארץ ישראל לערבים. אותם אנשים בדיוק. אותה תנועה ואותה מפלגה. כי ברגע שהתהליך יתקדם, כבר לא ישר שום משמעות רוחנית בלאומיות הישראלית, הכל יתהפך חזרה. והם יהיו שונאי ארץ ישראל. על זה הם ימסרו את הנפש, לקחת חלקים מארץ ישראל, ולתת אותם, לנתק אותם מעם ישראל. לפני עליו, קודם כל נבין, תראו מה כתוב פה. אני לא רוצה לדבר על החיצי השני, אז נדבר על זה לפחות. אוקיי? זה לא יאומן. לא יאומן. כאשר נוכחנו על פי הניסיון, היד התמאה הזאת התגבר, ואז אין די בער גודל האסון. אבל מה שמטחתי שלא ייתן עמוד רגלנו, וכל חרי לדבר השם החפץ בישועת עמו בארץ קודשו יעמוד עד יגלנו, ונתחיל לייסד בציאות פינת תקרת ולהחיות את היישוב החדש על בסיס טהרת האמונה המחוברת עם ששון החיים ודרושת משלותיהם הצדקות והיה שגימנו לקומם הריסות עמנו לדור דור. טוב, עכשיו אנחנו צריכים לשאול, טוב, אז מה עושים? עכשיו אני אגיד את האמת, אם אנחנו רוצים לגמוד אחת האגרת הבאה שהיא קריטית, אני חייב שלא יש שאלות, כי פשוט לא נספיק, בסדר? וזה ממש משהו חשוב האגרת הזאת, כי פה הרב פונה לציונות הדתית. מה תפקידה של הציונות הדתית? שעל הדרך גם נבין, לפחות לפי דעתו של הרב קוק, מה היא בכלל הציונות הדתית? אוקיי? אז... כן. אז ארץ ישראל כבר לא מוצאים בשום עניין. לא צריך את זה. אוקיי? בואו תראו, י' בן מנחם אב תרהג לכבוד האגודה המזרחית. מה זה האגודת המזרחית? המזרחית. שזה בעצם הציונים הדתיים. תקשיבו טוב, כי האגרת הזאת לא עוסקת בתרע"ג לפני 107 שנה, היא עוסקת היום. מה תפקידו של הציונות הדתית? וזה קריטי בעיקר בתקופה ששאלת הדת והמדינה היא השאלה שהכי מסיקה את החברה. האם אנחנו נרים פה דגל או נוריד דגל? אז בואו נבין מה הרב אומר. תראו טוב. לכבוד האגודה המזרחית בקונגרס הציוני, שלום רב, מרי קודש, אלופי החביבים ונכבדים מאוד. עכשיו, כן. הרעיון שאין אנו עסוקים בתנועה מפלגתית, כי אם בתחיית עם, הולך ומתקדם. זה הציונות באופן כללי. וזה התוכן בעצמו של ההתקדמות, מטיל על המזרחי בייחוד חובות חדשות ונמרצות. המזרחי עומד עד כה במעמד צנוע ושתקני. כותב על דגלו להכניס את שלומי אמוני ישראל תחת הדגל הציוני. והלך רוחו הוא יוצק רק בתוך חוגו המצומצם. את הציונות הכללית מניח הוא לקפוע על שמריה, מתקשר עם הבקשר הדדים בכל מקום שנדעות היסודיות סותרות, ובזה באמת יוצא ידי חובתו בתוך חלק של מפלגה שחפצה לעשות איזה חוב בישראל. הרב קוק אומר פה ביקורת קשה מאוד על הציונות הדדים. שמה? שמבחינה מעשית הם שותפים במפעלים הציוניים. שזה כמובן חיובי. כי הם מזהים את התנועה הזאת כבאמת תנועה נכונה וטובה, ונכנסים מתחת לאלונקה. אבל זה רק מבחינה מעשית. ותפיסת העולם אותם עשירים בבית. היה דתי בביתך וציוני בצאתך. אוקיי? כלומר, בחוץ, בפרהסיה, בבמות הציבוריות, זה יכול להיות בכנסת, לא הכנסת, זה יכול להיות בכאלה, או בעיתונים, או לא משנה מה. בבמות שפונות לכלל ישראל, המזרחי שותק. הוא לא נותן את הפרשנות שלו לתהליך. הוא לא אומר אנחנו בגאולה. הוא לא אומר אנחנו בשיבת ציון. הוא לא אומר שתכלית הציונות זה השראת שכינה בעם ישראל. הוא אומר את זה. אבל בבית, בשקט, הילדים מתחת לשמיכה. שם, חילוני לא שומע. ואז אני לא יודע מה יקרה. אבל בחוץ, ומה? אמנם הוא איש עבודה טוב, הוא מתגייס לציירת, הוא מקים יישובים, הוא מקים קיבוצים, הוא שותף להכל, אבל רק מבחינה מעשית. ואני אתן למשל מה הרב קוק מתכוון, יש רכבת. יש קטר עם הרבה קרונות, ועכשיו הרכבת זה ראש בשר. בא המזרחי ואומר, אנחנו גם קרון. אחרי הצנות, עדים צבועים, ילדים טובים, נכון? הולך לסוף הרכבת, מכניס את הקרון שלו למסילה, יאללה, אנחנו איתכם. אז מצד אחד אתה שותף פה לתנועה, אבל אתה לא מוביל, אתה לא הקטר. אתה נותן למישהו שיש לו תפיסת עולם מנוגדת אליך להוביל את הרכבת. לאן אתה חושב שהרכבת תגיע? זה הוא לא אומר היום. זה הוא אומר לפני 100 שנה כבר. שהציונות הדתית מבחינה מעשית, רגע, אבל אמרתי, שנייה, רגע, נתקדם, נסביר את הכל בשבילו. הציונות הדתית מבחינה מעשית היא שותפה, אבל בעולם הרוח והתרבות היא שותקת. לא מעיזים לבוא ולהגיד את מה שאנחנו מאמינים, את האידיאל שלנו, את הציביון שאנחנו רוצים שיהיה למדינה כולה, לא רק לעצמנו. למשל, המדינה מקימה משרד חינוך, אז הדתיים עושים משרד חינוך דתי. נכון? כלומר, בעולם הרוח, למה אין, למשל, משרד הכלכלה דתי? יש דתי כללי, אגף לדתיים. למה אין במשרד הבריאות אגף לדתיים? כל מה שקשור לטכני, אנחנו ביחד עם כולם. אבל בחינוך, במקום שנסתער ובעצם נהיה החינוך בעצמנו, ועד רבה, נלמד את ידי ישראל תורה, ואולי נתחיל פה תהליכים של התחזקות ומודעות ואמונה, ועוד מה מוכנית. אנחנו נתכנס לצופף שורות, נתחבא במערות, עם סביבונים, יבוא מפקח חילוני, מיד עומדים את הספרת גמרא ונגיד לו ליבה ליבה, אנחנו לומדים, הוא הולך, נסגור ונלמד חומש, הכל בסדר. בואו נמשיך. שימו לב, הציונות הרחבה, עכשיו אני רק רוצה להקדמה לפני שתביא את הפסקה. הרצל, הרי הוא כותב פה בקונגרס הציוני. מה הרקע ההיסטורי? הרצל, בקונגרס הציוני, הביא מאות אנשים. כל מיני מנהיגים מכל עם ישראל. עכשיו הוא היה בבעיה. הוא אומר, רגע, יש פה חילונים, יש פה סוציאליסטים, קומוניסטים, יש פה חרדים, יש פה דתיים, יש פה חסידים, אלף אחד דברים. אז הוא אומר, רגע, איך אני בדיוק, איך מצליח לעשות בחיי משותף? אז הרצל אמר, אני אגיד לכם מה. כיוון שמבחינה דתית רוחנית, יש הרבה מחלוקות. אבל כולם מסכימים שמה, שמבחינה מעשית צריך לעשות את זה, כולם מסכימים צריך לעלות לארץ, כולם מסכימים להקים איזשהו אישות שלטוני, כולם מסכימים לקנות קרקעות, כולם מסכים. אז הוא אומר, בואו נעשה הפרדה. נשים בצד את כל המחלוקות, נתרכז רק בטכני. ואז ישר שתף פעולה. הגיוני. ואז הוא כאילו אמר משפט, בואו נקבל שהציונות אין הדבר עם הדת. כלומר, לא שהיא נגד הדת, אלא זה שני דברים שונים. זה כמו למשל, תחשבו על שכונה מעורבת דתיים וחילונים, ועכשיו ההורים מתנגדים שהעלייה תחליף את המתקנים. מתקנים כאלה מאפנים, ורוצים שהעלייה תשדרג. אפשר לשתף פעולה עם זה? אפשר, למה? מה זה קשור אם אתה דתי או חילוני או לא יודע מה? מגלישה, זאת המגלישה. נכון? אז תנועת המזרחי הסכימה, אמרה, אוקיי, נכון. ועל זה הרב קוק אז. זה שהסכמתם להגדרה שהציונות כביכול היא כמו גן ילד, היא כמו מתקנים, כלומר היא משהו טכני, ועכשיו כל אחד יחשוב מה שהוא רוצה כי זה לא קשור, זה אתם טועים. בואו תראו עכשיו ככה, הציונות הרחבה אינה יכולה על פי הפרוגרמה שלה, הפרוגרמה זה כמו הנוסחה שלה, בשום אופן לדבר בשם האומה בכללה. הפרגרף שהציונות דבר נעים מהדעת הוא כבר ההיפוך הגמור ממה שכל אומה חושבת. האומה בכללה עם כל גודלה וחוסנה רוחני, עם כל גאון נשמתה, לא תוכל בשום אופן להיות מצטרצמת בעוגה הצרה של חלומו של דוקטור הרצל ז"ל, עם כל יופיו ועוזו יופי הערך. הציונות, תראו איך הרב מגדיר, הציונות המעשית והיונית והפוליטית והדיפלומטית וכל ענפי היחד אינם כי היא הגוף הציוני. אבל קרואים אנו מיד לזרוק את הנשמה בקביעה המכותבה הזאת, כדי שתהיה ראויה באמת לשמה. מקור הציונות הוא המקור הקדוש העליון, התנ"ך נותן לה בכל העומק והעוד המסורתי. אומר הרב, אתם יודעים מה התפקיד של הציונות הדתית? לזרוק את הנשמה בתוך הקביעה. שזה ביטוי שאני לא אכל בזה עכשיו, זה לקוח ממדרש, שהקדוש ברוך הוא בזמן שהוא ברא את האדם, כתוב ש... נכון, קודם כל בעברה את האדם, נו, עפר מן האדמה, ואז אחרי זה כתוב, ויפח באפיו רוח חיים. כלומר, קודם כל יצר את הגוף, ואז הוא זרק בו נשמה. זה הלשון של הגמרא. ויש מקום שבעצם רומז גם את תהליכי הגאולה. שקודם כל ייבנה הגוף הלאומי, ואז צריך להיזרק בו הנשמה, כלומר הייעוד האלוקי. אומר הרב קוק, התפקיד של הציונות הדתית, במקביל כמובן, כמו שאמרתי, להתעסקות הטכנית עם המשימות והאתגרים, זה לקרוא שם. זה לתת את הפרשנות הנכונה. אנחנו לא מקלט בטוח, ואנחנו לא מדינה דמוקרטית, ואנחנו לא רוצים להיות מדינה מערבית מתקדמת, אנחנו רוצים השראת שכינה. אנחנו רואים במדינת ישראל יסוד כיסא השם בעולם. ואת זה לומר בכנסת, את זה לומר בעיתונים, את זה לומר ברעיונות, את זה לומר בשיחה ברחוב. זה הציונות ואין משהו אחר. שוב, כל אחד יכול לומר מה שהוא רוצה, אבל לפחות ננסה. זה הכל שצריך להישמע. אוקיי? וכולם צריכים לדעת את זה, שהפרשנות שאנחנו כציבור נותנים למדינה היא שונה מהפרשנות הרגילה של מקלט בטוח או אפילו רגש לאומי רגיל. ולמה זה קריטי? תזכרו מה למדנו קודם. כי אם נשאיר את הציונות כגוף בלי נשמה, היא לא תשרוד. היא לא תשרוד, זה לא ילך. כל האידיאלים הלאומיים ירדו, יישארו רק אידיאלים פרטיים. זה מה שישאר. ואז הכל יהיה, כאילו, זה יהיה לך כמובן, הרבה מחירים. אומר הרב, שימו לב, לא הד קול שעם שנוי בעולם הולך לבקש לו מקלט בטוח ברודפיו, לא הגישה הזאת ראוי להשיב לתנועת עולמית זו את חייה. אתם יודעים מה זה ציונות? גוי קדוש, גולת העמים, גור הרי יהודה, נאור מתרדמתו הארוכה, והנה הוא הולך ושב אל נחלתו עליון יעקב אשר היצלה. המזרחי צריך הוא להכיר בגאון את גדולה תעודתו. לא להיות שמש למפלגה מעשית, נוצר אותו הזיק האלוהי השרוי בלב שלמי אמוני המשם, בשעה שמגשים לעבודת כל הזאת של תחיית האומה. כלומר, אומר הרב קוק, אתם כציבור של כאנשים מאמינים, המזרחי הוא גם תלמידי חכמים. אז מה, סתם אתם כאנשי תורה ואנשים שמאמינים, גם יש לכם את הנטייה הציונית? זה סתם? לא, יש לכם שליחות. להציל את הציונות מעצמה, להציל את תנועת הציונות מהלבוש של הציונות החילונית. אז מה התפקיד? להוציא את עניין הציוניות מקטנות לגדלות של תנועת חיים של הגוי כולו. ההולך בגרון לקראת עתידו הגדול באופני השם אלוהם. תקווה תחייתנו היא הרבה יותר עליונה מלהיות תלמידים קטנים הגדולים לאירופה הקולטורית. שאושרה מוטל בספק הגדול, כל דבר, מה אומרים באמריקה, מה אומרים באירופה, מה אומרים באירופה, כמו באירופה, כמו באירופה, כמו... היום זה כמו באמריקה, אבל פעם זה היה כמו באירופה, תקופת הרב אמריקה הייתה פחות עניין, הרבה מאוד מאנשי הציונות ראו את עצמם, הקומוניסטים אמרו בוא נהיה כמו רוסיה, סוציאליסטים אמרו כמו בוא נהיה כמו זה, כל מיני אנשים אמרו בוא נהיה כמו גרמניה, בוא נהיה כמו זה, אומר הרב קוק, תגידו, השתגעתם? זה מה שיש לנו להציע לעם ישראל, שאנחנו נהיה זה עוד חיקוי עלוב וזול של איזשהו מדינה אירופאית? שאפשר לחשוב, מה כבר יש להם להציע? בואו, אומר הרב קוק. כן? תראו, הציונות מוכרחת לשוב אל מקור החיים של האומה בראש צורים. ואי אפשר שדבר לא יהיה להם הדעת. המזרחי צריך לתבוע תמיד, שהסעיף המכפיר ענה למחק מהפרוגרמה ותחתיו יקטר, הציונות מבוססת על יסוד חיית האומה בתורתה על אדמתה. המזרחי, כשידע את תעודתו, מה זה תעודתו? יהודו. יוכל להביע את התביעה הזאת לפני כל ישראל ולפני כל העולם כולו. לא רק לדבר בכנסת ככה, לדבר באום ככה. ב-BBC, ככה לדבר ב-BBC, ב-CNN, באנגלית. ולהגיד את זה. לא רק להגיד שאנחנו צריכים את יהודה ושמרון כי הערבים יורים עלינו טילים. כי זה נחלתנו וזה הייעוד ההיסטורי האלוקי שלנו. ככה לדבר. ככה דרך אגב הרב דיבר, לא רק בתוך עם ישראל, גם מחוץ לעם ישראל. ככה הרב דיבר, גם אם היה לו כל מיני קשרים עם דיפלומטים ואנשים מחוץ לארץ, ואנשים חשובים, הרי הבריטים שלטו פה אני מזכיר לכם, והיה לו כל מיני קשרים, ככה הוא דיבר, לא להתבלבל. דרך אגב, אני אגיד לכם משהו מפתיע. גויים הרבה יותר קל להם להבין את זה מאשר אנחנו לפעמים. בעיקר גויים, בטח נוצרים, וגם חלק מהמוסלמים, זה השפה שהם מכירים. הם מראש מכירים אותנו כעם דתי. ככה הם מכירים אותנו מהספרים, עוד לפני שפוגשים אותנו במציאות. להם זה מאוד פשוט. גם בהצהרת בלפור, דרך אגב, רואים שהכל מתחיל בעצם מהאמונה בתנך, ויש פה איזשהו תיקון של עוול היסטורי. ודרך אגב, בהצהרת בלפור, לפחות בהתחלה, מה היו גבולות ארץ ישראל? ארץ ישראל השלמה, כולל ירדן. כמעט כל ממלכת ירדן היום הייתה עדיין ברעיון המקורי של ארץ ישראל. איך הם הגיעו לגבולות האלה? מה אתה יודע? כי תמיד היה ברור שזה ארץ ישראל, וארץ ישראל שייכת ליהודים. מה הבעיה? בואו נמשיך רגע. ולא ברוח של הספרות האירופאית המודרנית אנחנו שואפים לקום ולהיות לעם, מדינה דמוקרטית או לא משנה, כל פעם זה משהו אחר, אלא ברוח תורתנו, ברוח הנביאים שלנו, ברוח השם אלוקי ישראל אשר עלינו, שלא יוכל להינתק מהתורה ותחייתה, לפי מה שהיא מורשה קהילת יעקב. האידיאלים האלוהיים שהם חיי התורה והנבואה הם ברוחנו העתיד של העולם, שתחייתנו פונה להגשימם בחיים. כלומר, אנחנו, מה המטרה שלנו היום? להגשים את הנבואות. יש כל מיני נבואות, יש כל מיני הבטחות אלוקיות, ובדור שלנו זכינו לפעול עם אל. אוקיי? עכשיו, אנחנו מאמינים בזה, אבל השאלה אם אנחנו גם יש לנו אומץ לדבר על זה, שזה הכל בתוך הבית, אבל בחוץ, אס מלאס. תממת הלכות, מה שנקרא. ראו יש המזרחי כשיעמוד לתפקידו הניסה הזה, והוא מתחיל לעסוק בעבודה הכללית, היא עבודת השלום. טוב, בוא נגיד להמשך, זה עוד משימה שלא נעריך בה עכשיו בגלל שיהיה לנו זמן, ולא רוצה לבלבל אתכם. אני רוצה לספר לכם סיפור. היה אחד קוראים לו אברהם קריניצי. שמעת על הפעם? קריניצי. ב? מי אמר? אני לא מאמין לדבר. זה שכונה ברמת גן, לא רחוב. שכונת קריניצי, יכול להיות שאני מחווה גם שכונה, ועד הוא דרך לדברים, והיה קריאטונו שם, ומי היה קריניצי לפני שהוא השכונה? הוא היה מי שייסד את רמת גן, אוקיי? לפני 100 שנה. אברהם קריניצי. והוא, מה שתיים?
לא.
והוא, דרך אגב, קבור היום בפארק הלאומי ברמת גן. אף אחד לא יודע, כי יש לו אורלי
שם,
יש להם איזה חלקה קטנה שם מזיזה, אתם מזכנים, אף אחד לא יודע שהם שם, אז זה בפינה כזה, אף אחד לא מגיע. אבל הם קוראים שם. לענייננו. אני מסביר, אני מסביר. אברהם קריניצי החליט, הוא היה יהודי ציוני, אנחנו מדברים לפני 100 שנה, אוקיי, רמת גן היא אחת הערים הוותיקות, ויום אחד פוגש אותו הרב קוק, ומה שאומר לכם עכשיו זה הוא כתב ביומנים שלו. קריניצי. לא דתי, אוקיי? רב חוק שואל אותו, מה עניינים? מה קורה? מה אתה עושה היום? אומר לו, אני החלטתי לבנות עיר בישראל. ככה לבנות עיר. אומר לו, רב סחטה? יפה מאוד. מאיפה כבודו יודע לבנות עיר? אמר לו, לא יודע לבנות עיר. אמר לו, סחטה? אז איך בדיוק אתה מתקדם מפה? אמר לו, תשמע, לא צריך להוציא את הגלגל. אני עכשיו הולך לנסוע כמה חודשים לחוץ לארץ, הולך לכמה ערים מרכזיות, הולך לרשום בדיוק מה עשו שם. ביוב, ומחכים בין בתים, גינות, מילים, הכל. אני הולך לעשות דוקטורט, הולך בונים עיר, חוזר לארץ, אני בונה את העיר. הרב לא מתלהב מהתשובה הזאת, אמר לו יפה מאוד, ואז הוא אמר לו, בוא אצפה לך סיפור. אוקיי? סיפור בתוך סיפור? סיפור. אומר לו, פעם היה פרופסור אחד, מה זה גאון, חבל על הזמן, בשם עולמי. עבר איזשהו אירוע מוחי, נהיה לו ריסט על כל המוח שלו. כלום! כל הזיכרון, הוא חזר להיות בריא, הכל בסדר, כל מה שהיה לו במוח נמחק לחלוטין. הבאדם לא יודע כל אוכל טוב עכשיו. כלום. טוב, מה לעשות? הבאדם, טוב, מה לעשות? צריך להתחיל מההתחלה. אמר הפרופסור, בוא נתחיל עם עוד א' ב', נו, מה אני אעשה? איפה לא עומדים א' ב' באוניברסיטה? לא עומדים א' ב' בכיתה א'. הלך לכיתה א', אומר לו הרב קוק, כל הילדים יושבים, הוא יושב איתם. אבל הוא אומר א', כולם אומרים א', ב', כולם אומרים ב', ג', כולם אומרים ג', כל אחד רושם כיכובים, דוחים בסתקותות ועשה מסליף. יפה מאוד, מאמין לו איך מסיקים את היפרון, ככה וזה, הכל טוב. אחרי זה מגיעים הפסקה, אחרי שעתיים לומדים את היפים, יוצאים הילדים להפסקה. אומרים הילדים לפרופסור, בוא צחק איתנו. סיפקו שם, הוא אומר שם זה כמו חמו אחד, הוא אומר שם מילה ביידיש, אבל כאילו שקופצים אחד על השני, לא יודע מה שקורה. אז הפרופסור אומר לילדים, תראו, אני, מה לעשות? הזיכרון שנמחק, אז אני צריך ללמוד הכל מההתחלה, בגלל זה באתי לפה. אבל אני לא באתי למשחקים שלכם. זה, אני ואתם, אני לא, אתם יודעים, אני לא ילד. אבל מה לעשות, אני לומד איתכם את האלף בית, אבל פה זה נגמר. אומר לו הרב קוק לקליניצי, אותו דבר. אנחנו שכחנו איך זה להיות עם. שכחנו. עברנו אירוע מוחי עם ישראל, לא יודעים כלום. אפילו עיר לא יודעים לבנות. זה הדבר הכי בסיסי. טוב, אין ברירה. ללכת ללמוד מהגוי. אבל שאתה חוזר משם, אל תביא את השטויות שלהם איתך. כלומר, אל תביא את התרבות שלהם, אל תביא את הערכים שלהם. תלמד את הטכני. אז קליניצי מאוד מאוד אהב את הרעיון הזה. הוא גם בכלל הרב כותב שם שהוא מאוד אהב את הרב קוק ומאוד העריך אותו. ואז הוא החליט לתת לו מתנה ליום הולדת. מה המתנה ליום הולדת? שהרחוב הראשי ברמת גן יהיה לכבודו של הרב קוק. כן. רחוב הרועה ברמת גן זה, שימו לב, לכבודו. כי זה היה לכבוד יום הולדת 70. רחוב לא בונה ביום אחד. אז הוא אומר, החלטתי, הודעתי כבר לכולם, הרחוב הראשי הולך להיות לכבודו, והוא הולך לגזור את הסרט. מה שקרה זה שבסופו דבר הרב נפטר בגיל 70, ואז קליניצי כותב שם בצער, בצער, במקום שהרחוב יהיה לכבודו, הוא הפך להיות לזכרו. ועד היום, הרחוב הראשי ברמת גן, יותר מהרצל, יותר מז'בוטינסקי, וכל הדברים האלה, זה חוב הרועה. שברוב הערים, הרועה זה בדרך, או הרב קוק רחובות מאוד קטנים. יש ברמת השרון, יש בבני ברק, יש בירושלים, זה רחובות כאלה קטנים. פתאום ברועה ברמת גן, הוא מגיע עד איזה 300, זה רחוב מאוד מאוד ארוך. כן? יפה מאוד, אוקיי? למה זה רחוב מאוד חשוב ברמת גן, זה יודעות? כן? או לא? למה זה רחוב כל כך חשוב ברמת גן? לא. אין שם את הישיבה. מי יודע? לא. כי? נכון, צח בגדל ברחוב הרועה. בגלל זה רחוב מאוד חשוב. דרך אגב, יש תיכון הרועה ברמת גן, יש בספר הרועה ברמת גן. מה?
בספר
הרועה ברמת גן. טוב, לענייננו. לא יודע, שאלה טובה. זה הרב, כאילו, הרב רבי אברהם הכהן. לא יודע, שאלה טובה. באמת זה קצת פספוס, כי... עכשיו, למה אני אספר את הסיפור הזה? כי אתם רואים מה הרב עשה לקליניצי? זה בדיוק מה שאנחנו מדברים עליו. מה שהוא אמר לו, זה בדיוק, אני מביא את זה כסיפור, לראות נאה דורש נאה מקיים, הוא לא רק יודע לכתוב את זה באיגרת לדתיים. הוא עומד מול אחד האנשים הציונים החילונים, שעומד להקים עיר! לא, כנראה שהוא לא פראייר, לא יודע הרבה דברים בקליניצי, אבל יש מקים עיר, כנראה הוא לא יודע דבר פשוט ברחוב. והוא אומר לו, אל תתבלבל, אנחנו לא התקבק של גרמניה או של צרפת או של אנגליה. תלמד מהם את הטכני. אבל אנחנו משהו אחר לגמרי. אוקיי? טוב, למה יש שאלות מה יצא מזה? בסוף כן לא זה, אבל רק הבאתי עיקרון הזה. שורה תחתונה, אנחנו, שימו לב, אנחנו דיברנו על שני הכוחות המרכזיים. דיברנו על זה שיוסף יהודה, אם הם לא היו ביחד, שניהם יפלו, והצד המעשי יפול יותר. אוקיי? ולכן הרב, גם בתקופתו, ניסה כל הזמן לתת פרשנות אחרת לציונות, ולא להתייחס לארץ ישראל כביטחון, אלא להתייחס לארץ ישראל כייעוד. אנחנו צריכים את ארץ ישראל לא כדי להגן על, על נתניה או על כפר סבא, אנחנו צריכים את ישראל כי אנחנו מחכים לנבואה שתחזור. וכדי שהנבואה תחזור, עם ישראל צריך כולו לשבת על ארץ ישראל, וכמובן כל הייעוד האלוקי שלנו, בגלל זה אנחנו צריכים את כל רוחב ארצנו. כמובן זה גם נכון ביטחוני, אבל זה לא הטיקט שבשמו אנחנו פונים. ועכשיו אנחנו צריכים עם יד על הלב לשאול את עצמנו, אחרי 100 שנה שהרב קוק דיבר על זה, והרב צבי יהודה כמובן המשיך את דרכו, האם הדבר הזה קורה? והתשובה היא לא פשוטה בכלל. לא שהציבור הוא מקשה אחת, אבל בגדול לא, התופעה שהרב מתאר פה, שהציונות הדתית חיה באיזשהו עולם, בשתי עולמות. יש את העולם הפנימי והשיח הפנימי, שהוא בגדול, לא בלי להיכנס לנואנסים הכלליים, אבל איכשהו כן רואה במדינה מעבר רק למשהו טכני. לא כולם, יש גם כאלה שכן, אבל כאילו כלפי חוץ, דממת הלכות. לא מעיזים לנסות להשפיע ולעצב את המדינה כולה לאור החזון שלנו. זה לא נקרא ללכת בדרכו של הרב קוק. כי הרב קוק כן ניסה את זה. ושימו לב, הרב מדבר פה על שתי דברים. קודם כל, בראש ובראשונה, בירור פנימי, מה זה הציונות? כי אמרתי, אפשר להיות עם כיפה על הראש ועדיין להיות ציוני חילוני. כלומר, הציונות היא חול. או במילים אחרות, הציונות הדתית, אפשר להסביר אותה בשתי דרכים. אפשר להגיד, מה זה להיות ציוני דתי? אני גם דתי וגם ציוני. זה כמו למשל, אני גם דתי וגם נגן בפסנתר. נכון? זה לא קשור אחד לשני. אין לי צבא בתורה לנגן בפסנתר. שתי דברים, אני גם דתי וגם נגן בפסנתר. אני גם דתי וגם אוהב טיולים. אני גם דתי וגם אוהב את המדינה. זה לא קשור אחד לשני. זה ציונות דתית מסוג אחד, שוודאי שחלקים מהציונות הדתית גם היום ככה רואים את המדינה. אוקיי? היא חשובה, אבל אין לה ערך דתי. יש לה ערך גשמי, חשוב. אבל אין לה ערך דתי. תדעו את זה, גם בתוך הציונות הדתית יש קבוצה לא מבוטלת שככה חושבת שאין ערך דתי למדינה. אבל היא כמובן מאוד חשובה. ושוב, אם אין קמח, אין תורה. אם אני חושב, נכון, צריך גם קמח וגם תורה. מה, קמח נהיה קדוש בגלל זה? לא. אבל זה חשוב. זה מאוד. יש עוד אפשרות להגיד. שציונות דתית, הכוונה, הציונות היא דתית. לא אני דתי ושייך לציונות, אלא תפיסת הציונות שלי היא תפיסה משיחית. היא תפיסה גאולית. אני מלכתחילה רואה את כל התנועה האדירה הזאת שכבר 150 שנה בוערת בעם ישראל, כל התנועה האדירה הזאת היא כולה קודש, אפילו שהיא נושאת על גביה. אתם יודעים, זה כמו איזה רוח שערה שכולם עפים ברוח, גם אנשים שאינם שומרי תורה מצוות. זה בכלל לא קשור, כי זה תנועה כללית בעם ישראל שבכלל לא מתחשבת בפרטים. למשל, אני אומר, הרב אומר, אנחנו, כל מה שקרה נגיד, בכל העליות למיניהם שבבת אחת, נכון, בתקופה קצרה המון יהודים עולים, זה נקרא קיבוץ גלויות. אתה אומר, סליחה, קיבוץ גלויות זה ערך דתי, אבל כל אחד תשאל אותו, תגיד לך, לא יודע, אני עליתי כי החבר שלי עלה, עליתי כי ההורים שלי עלו, עליתי כי קשה לנו פה, עליתי כי נמאס לי שרוצים אחרינו, עליתי בכלל להקים קיבוץ סוציאליסטי או קומוניסטי, כל אחד ייתן תשובה פרטית. זה בסדר, זה בצד הפרטית. אבל אני חושב מה אבל באמת קרה פה, אוקיי, שהעיף את כולם מהגלות לפה, זה קיבוץ גלויות. ומדינת ישראל היא לא ועד בית שבא לדאוג לצרכים של הפרטים. מדינת ישראל היא באה להופיע את שם השם בעולם. לא הציונות הדתית באה להופיע את שם השם בעולם, מדינת ישראל באה להופיע את שם השם בעולם. ועכשיו, שזה התפיסה, תבינו שיש איזה אלף מגזרות על התרבות, ועל החינוך, ועל ערכים, ועל אלף אחד דברים. ולצערנו, גם קודם כל יש בירור, יש חוסר בהירות בתוכנו פנימה, מה זה הציונות הדתית? שתי אפשרות שאמרתי. אבל שתיים, גם בקרב אלו, שבאמת רואים בציונות תהליך דתי, החולשה שהרב מדבר עליה, שאין להם את האומץ להגיד את זה, בטח שאין להם את האומץ לנסות ליותר ויותר אנשים להכניס לזה, אלא עומדים במעמד שתקני, זה לצערנו, ונמצא לומר, קיים הרבה. לפי הרב, אנחנו פה חוטאים פעמיים. אנחנו גם לא ממלאים את התפקיד שלנו, כי לא סתם יש פה קבוצה בתוך עם ישראל שאצלה הרוחניות והלאומיות לא סותרים אחד השני, כמו אצל החילונים והחרדים, שהם בעצם יושבים על אותו הנחת יסוד משותפת. כי גם אצל החילונים בגדול וגם אצל החרדים בגדול, דת ומדינה או לאומיות ויהדות לא הולכים ביחד. עושים לבחור. אז אחד לבחר תורה, אחד לבחר לאומיות, אבל הנחת היסוד היא זה. אז אומר הרב קוק, תשימו לב, יש פה קבוצה, אומנם קטנה, אבל יש בה משהו מאוד מיוחד. אצלהם בתחושה הבסיסית, הלאומיות והיהדות לא סותרות. אדרבה, זה ממש יד לכפפה, זה בא ביחד. אז מעולה, אז עכשיו תובילו, המפתח מה שנקרא, אצלכם ביד, לכם יש את המפה. לא, אנחנו מחביאים אותה, לא מגלים אותה לאף אחד. לא נגנה לאף אחד, שהלאומיות והיהדות הם בעצם האינוח. נשמור את זה לעצמנו. אז איך את פעם ראשונה? ופעם שנייה מהרב, הציונות החילונית היא על זמן שאול, כי הרי יש גבול כמה יציונות שכל עניינה זה רק הדאגה הגשמית, והיא הולכת ומתרוקנת מהמהות שלה, די, לא מחזיקה מעמד. וככל שעובר הזמן, אז התופעות מחמירות. אז כל האידיאלים הלאומיים הולכים ומצפרקים. והבורק אין בו מים. אין בו מים, נחשים בקרבים יש בו, נכון? אין מים אל התורה. אז אם מוצאים את הדף במדינה, מה קיבלנו? דמוקרטיה, נכון? מדינה יהודית דמוקרטית, מדינה דמוקרטית יהודית, מה זה המשחק מילים האלה? מה? זה בעצם מחלוקת מהמדינה. האם המדינה יהודית או דמוקרטית? אוקיי? שאלה? זה לא בדיוק הולך ביחד. וככל שהציונות החילונית הולכת ומתרחקת מהיהדות, נכנסים פה ערכים זרים. נכנסים ערכים אוניברסליים, שכבר מטשטשים את הגבול בין גוי ליהודי. נכנסים פה ערכים של פוסט מודרנה שמטשטשים את כל ההבחנות האלוקיות במציאות, מגבר לאישה, התא המשפחתי, כל מה שאנחנו לא רוצים. נכנסת רוח אוניברסלית שמוחקת את הזיקה שלנו לארץ ישראל, ועוד כל מיני ערכים כאלה ואחרים. זה מה שנקרא בורות נשברים, כמו שהנביא אומר. זה לא ערכים שיכולים להשקות את הצמא בעם ישראל. עם ישראל צמא, ויש לו מים מלוכים לשתות. כידוע שמי שנמצא בים, הוא צמא, לא כדאי שישתה את המים של הים, זה רק יעשה אותו יותר צמא. לא יודע לבית. התרבות החילונית זה אנשים, חלקים גדולים בעם ישראל, יש להם צמאון, שותים מי ים. לאן זה בדיוק יוביל אותנו? אז איפה אנחנו בתמונה? שקט. אנחנו שומרים לעצמנו את המפה, את התורה, את כל הדברים האלה, וכלפי חוץ. לא יודעים? מה פתאום? אנחנו מטשטשים, צבעי הסבעה. אמרנו זה כבר, נכון? משהו על אברהם העברי? נכון? אנחנו רק המצב אחר כך, אנחנו מטשטשים. נשתלב בחברה הכללית. מכירים את הביטוי הזה? הרב קוק לא חשב שהדתיים צריכים להשתלב בחברה הכללית. מה הם צריכים? להוביל! להעניק! להתבלט! לא צבעי הסבעה! דיברנו על איפה איפי, נכון? לא דיברנו על זה? הולך היום ברחוב, אפשר לעשות קצת, אתה מצלם רחוב, נגיד, עם המון אנשים, צלם אותך, אתה עושה איפה איפי, איפה מתחבא הציוני הדתי? אתה לא מזהה אותך. הוא מטושטש. דיבי הסבעה. לא הגברים ולא האנשים, נכון? זה לא מה שהרב מתאר. כן.
אז מה הם אומרים הדתה? יש שאלה. אז מה הם אומרים הדתה?
מאיפה את יודעת שזה לא עוזר? אולי יש קומץ קטן שצועק הדתה והרבה אנשים צועקים צמא, צמא, צמא. אולי זה המצב. מה את מתרגשת מקומץ קיצוניים שצועקים הדתה? למה אנחנו מתרגשים? שנייה, שנייה, שאני לא שומע, שנייה. זה לא להאמין בעם ישראל. לא שאני באמת ככה, כן, רק אני אומר. המחשבה שעם ישראל לא רוצה תורה, זה עם ישראל. קומץ, קומץ קיצוני, שהם, לא יודע, מהמופרעים מבחינה רוחנית ברכי. בסדר, אותם כנראה לא נשכנע, בסדר?
אבל זה רוב המשפט.
או ללכת ברחובות, או למשל לשנות את תוכנית הלימודים של משרד החינוך הכללי.
דעת מה, הדתה, הדתה, הדתה כל היום.
הדתה, או שנקרא לזה, אמונה.
אנחנו
קוראים
את האמונה, אבל אין
לזה קונים. מאיפה את יודעת? בדקת? מאיפה את יודעת? כי בוויינט אמרו הדתה. בארץ אמרו הדתה. צודק. אני טוען שרוב ההורים החילונים הנורמליים, שעוד לא ממש הפכו לקיצוניות, אין להם שום בעיה שהילדים שלהם ידעו שמה ישראל ושידעו יהדות וכל מיני דברים כאלה. דרך אגב, כל מי שקצת מתעסק עם ציבור חילוני למד תורה, יש לי כל מיני חברים שעוסקים בזה, הם מתארים תמונה הפוכה. הם מתארים צמאון מאוד מאוד
אבל שזה לא גם בבחירה, שזה כאילו אנחנו באים לשמוע אותך תורה, שזה לא חלק מאיזושהי תוכנית לימודים.
למה?
כאילו, כאן אני בוחר בזה, אני גם בוחר מה אני שומע.
למה? חילוני בחר, יש לי שאלה, סתם ילד עכשיו במשפחה שגרה בקריית אונו בחרה בתוכנית הלימודים של הבית ספר?
לא,
אם אני ימני, נגיד אני ליקודי. רגע, שנייה, אני ליקודי. אני רוצה את הילד שלי, יהיה ליקודי. אבל מה מלמדים אותו בבית ספר? מרץ. אז למה מרץ אפשר ללמד אותו? למרות שהוא ליקודי והוא לא מזדהה עם זה?
אבל יהדות שהוא הרבה יותר קרוב לזה, הוא הרבה יותר קרוב.
אז זה היה קוראים אותי, והיו הולדים אותי את הילד שלי נלי.
זה מה שעושים דרך אגב. זה מה שעשו לך. אני לא יודעת את זה. מרץ כבר הרבה שנים מחנכת את כל החברה הישראלית. אה, לא חושבים כמוכם. יודעים מה ההבדל בין מרץ לביניכם? שמרץ הם מנהיגים. ומרץ, עם כל כמה שאני חולק על כל הדעות שלהם, אבל אפשר לקחת את זה, שהם מנהיגים. יש להם אידיאל, והם יסחרו את כל עם ישראל אחריהם. וזה קוראים מנהיגות. כל זמן שאתה, אוקיי? שנייה, חברים, אנחנו גם לא רוצים לתחול, אבל יחד בסוקים, אז לא גאים. אם היינו, אני אומר, סליחה שאני אומר עוד פעם, אבל צריך להגיד את האמת. יש תכונה נפש שצריך להיות מנהיג, וזה אמיץ לב. צריך להגיד את האמת, אין לנו גבורה מספיק. שוב, תלוי במה, יש תחומים שיש לנו המון גבורה, לא מצליח. אבל בתחום הזה, אין לנו גבורה ואומץ לב. אנחנו מתביישים. ואם לא היינו מתביישים, היינו מנהיגים. ואם היינו מנהיגים, או ברגע שנתחיל להנהיג, אנחנו נעשה פה מהפכות בעם ישראל. מהפכות תרבותיות. שהאומה מחכה לזה כבר, אבל אנחנו לא עושים את מה שמותר עלינו. כן.
סליחה שאני קצת פוליטיקה, אבל אני אומרת שאם אנחנו, כאילו, נראה לי שרוב הבנות שיושבות פה סבבה, או לא יודעות איך בכלל כאילו לעשות את זה, אבל גם אנחנו רואות שכל פעם אנחנו בוחרות במנהיגים שכאילו שמים עדיים, או הם מבשים בזה, כי לנו אין את האפשרות לעמוד על בימת הכנסת.
כאילו איתך לגמרי, לכן, רגע, אני קצת מטור שאת אומרת את זה, אני אגיד לו משפט הסכנה על פוליטיקה. תראו, המזרחי שהפך למפלגה בכנסת קרא לעצמו המפד"ל, קרי המפלגה הדתית לאומית. לא התביישו לקרוא לעצמם דתי. האם היו כזה? לא משנה, לפחות ברמת ההצהרה דתי לאומי. לפני 8 שנים מדתי לאומי הפכנו לבית היהודי. יהודי זה כללי, יהודים כולם יהודים. עכשיו הפכנו לימינה. אני לא אומר את זה, אני אומר את זה ברצינות, כי יש פה יד מכוונת. יש פה מישהו שלוקח את הציונות הדתית יותר ויותר, מרים את הדגל הלאומי ומוריד את הדגל הדתי. וככה נראית המפלגה, יפידו. המפלגה שפעם הייתה דתית לאומית הורידה את הדגל הדתי. אני יודע את זה, אני יודע, תקשיבו, תראו אותי רגע. עכשיו, אף אחד לא עושה פה מכתב. רוב הפוליטיקאים, בטח המוכשרים, תקשיבו לי שנייה, רגע, אני לא חייב לדיבור, שנייה, בואו חבל. אמרו בבר חשובים, ואני רוצה ששנייה להקשיב. אני אומר את זה עכשיו לא בגלל הפוליטיקה, אלא כי צריך, אני רוצה שנתרגל, שמבט של אמונה זה לא רק בבית מדרש, בסוף צריך להוריד את זה למציאות. זה שהפוליטיקאים, תקשיבו טוב מה אני אומר, אבל קשה לי קצת עם הדיבורים, אז מכילה. זה שהפוליטיקאים עשו את זה, זה לא כי הם עושים פה מכתב, אלא כי הפוליטיקאים חשים את הלך הרוח בציבור. זה נכון לגבי כל המפלגות, אחד. אוקיי? אם מרץ הורידה למשל, היא הפסיקה להיות מפלגה ציונית, פעם היא קרה לעצמה בפיקה, בכותרת, מפלגה ציונית, לא יודע מה, הם הורידו את הציוני. למה הם הורידו? כי הם חשו שהציבור, לפחות שמצביע להם, כבר לא מזדהים במילה ציונית. אותו דבר פה, הפוליטיקה זה כמו שיקוף. אני בכלל לא מעניין אותי מי הבן אדם, האנשים שנמצאים וכל זה, כי זה רק שיקוף למשהו שהחברה נמצאת בה. אם, לצורך הדוגמה, אוקיי, בנט הולך בכיוון של כמה שיותר לאומי וכמה שפחות דתי, זה בגלל שזה השדר שהוא מקבל מהשטח. ופה אנחנו משפיעים. כי בסוף, שליחי הציבור הם נציגים של ציבור. הם חשים את הלך הרוחות, הם חשים את זה מצוין. שוב, בכל מפלגות. הם מכירים טוב את השטח, הם מכירים טוב מאותה אנשים, וזה שבנט הוריד את הדגל הדתי, זה אור אדום, לא בגלל, אין לי שום בעיה איתו, אין לי שום, לא חושב שעושה פה משהו לא בסדר, כן? זה אור אדום מבחינתי, כי זה מלמד אותי איך הוא רואה את הציונות הדתית. מה השדר שהוא מקבל מהשטח? זה אומר, שנייה, זה אומר שאנחנו כציבור הורדנו בהדרגה את הדגל הדתי,
וכל הזמן אנחנו מאמצים יותר ויותר את הדגל הדתי. כשמדובר בצהל, כולם הולכים. כשמדובר בהתיישבות, כולם בעד. כשמדובר בלהתנדב בארגוני חסד, כולם בפנים, נכון? כשמדובר בעניינים דתיים, פוף, כולם נעלמים.
נכון?
מתי בדיוק הרמנו איזה דגל דתי ועליו מסרנו את הנפש? האם מסרנו את הנפש על השבת? האם מסרנו את הנפש על המשפחה היהודית? האם נפיל משפחה על כל מיני חוקים שפוגעים ביהדות של המדינה? לא. אבל זה הבדן כולה, אני לא מדבר על נועם, אני רוצה שהבית היהודי המבדל עשה איזה פעם המבדל דרך אגב נלחמה על השבת
אבל הרב, אין עקרונים
מה?
לא כל
הציונות
הדתית רוצה את זה
ברור, זה מה שאני מדבר אני באתי לומר שזה תהליך שלאט לאט עובר על הציונות הדתית שאנחנו הופכים יותר ויותר ציונים ופחות ופחות דתיים לך אגב, זה גם האידיאל. ברגע שכיפרנו את הדגל הדתי, אז גם באופן פרטי, אנחנו מורשים לעצמנו זה. נכון? על כך שאני מתנדב, אני אוהב את עם ישראל. מה זה קשור? אני חושב שאני מתלבש ככה, מתלבש אחרת, יש לי כתבל. אז בוא חדק כתבים. אם הוא קצין בסיירת, אז הוא חייב להקפיד קצת עם חבורה, הוא קצין בסיירת, אז בוא, נכון? ועל כך שאנחנו דיאליסטים, ועל כך שאנחנו ארץ ישראל. זה פוגע בנו, אחת דרך אגב לא להיבדל. אנחנו הולכים פשוט במסלול העתק הדבק לציונות החילונית בפיגור של 20 שנה מה שאומר שעוד 20 שנה יהיה פה ציונות דתית כלומר כבר עכשיו יש בשוליים פה ציונות דתית וזה רק ילך מתרחב נמצא את עצמנו בדיוק באותו מקום כי כל עוד הציונות שלנו היא ציונות חילונית ושימו לב מה אני אומר אצל חלק גדול מהדתיים הציונות היא חילונית אז אם הציונות עצמה היא חילונית למה שלא יקרה לה מה שקרה לציונות החילונית? אין שום סיבה שזה לא יקרה, וזה יקרה, וזה מתחיל לקרות. אז מה צריך לעשות? צריך לייצר אמירה אחרת. צריך שמתוך הציונות הדתית תקום תנועה, מה שהרב קוק, דרך אגב, אתם יודעים, הרב קוק היה בהתחלה שייך למזרחי. ובשלב מסוים הוא עזב את תנועת המזרחי, והוא רצה להקים תנועה חדשה שנקרא דגל ירושלים. בדיוק בגלל זה! הוא אמר, המזרחי חשוב, הם עושים דברים חשובים, אבל זה לא השאיפה שלי. זה לא מה שאני מדבר עליו. אני מדבר להיות הכתב ולא להיות קרון אחורי. קרון אחורי זה חשוב, שנייה. ולכן הרב קוק הקים את דגל ירושלים. צריך שבתוך הציונות הדתית תקום תנועה, שאולי קודם כל נעשה סדר בתוכנו פנימה, שתציב סדר יום חדש ותחדש שוב פעם את המושגים. שלהיות ציוני דתי זה להיות קודם כל דתי כמו שצריך כמובן, וגם הציונות היא דתית. לא צריך להתבייש בזה. חברים, זה מה שצריך, זה מה שעם ישראל מחכה לו. ולא בגלל החולשות שלנו, אנחנו נשבת על הגדר ונדיד לאחרים, לעשות עבודה בשבילנו. וזה בכלל לא משנה כמה כל אחת פה היא מנהיגה, או תהיה פוליטיקאית, או תכתוב טור בעיתון. זה לא משנה. כי ציבור זה ציבור. שיהיה קבוצה גדולה, כבר ימצאו אנשים שידעו מה שנקרא לעשות הלאה. כי תזכרו, כל חבר כנסת, בעיקר הדומיננטים בכנסת, שואפים את הכוח שלהם מציבור שלם, שעומד מאחוריהם ואומר להם, אנחנו מאחוריך. זה כלל ידוע, תדעו את זה, שנייה, תדעו את זה. אם היינו עם אמירה ברורה כציבור, לפחות בתוך הציונות הדתית, אם הייתה אמירה ברורה כזאת, אז גם היו קמים או מנהיגים אחרים, או שהמנהיגים האלה, היה להם יותר אומץ לקדם את האג'נדה הזאת. אבל אם המנהיגים שיושבים, אלה שנקרא את זה, המנהיגים הפוליטיים כמובן, המנהיגים האמיתיים זה מנהיגים מוכנים, אבל המנהיגים הפוליטיים, אם הם מקפלים את הדגל הדתי, ונצמדים לדגל הלאומי זה אור אדום עבורנו כי זה אומר שזה מה שמרגישים מהשטח שזה מה שאנשים שואלים אותם מחוגי בית זה מה שאנשים ששואלים אותם בפייסבוק או בכל מיני דרכים לתקשר איתם מה עם ארץ ישראל? ומה עם ההתיישבות? ומה עם זה? ומה עם זה? ומה עם זה? ומה עם זה? ולא שואלים אותם אף פעם מה עם הרבנות הראשית? מה עם השבת? מה עם חוק הפונדקאות? מה עם החינוך היהודי? מה עם כל מיני סוגי הדת במדינה? אז הם מבינים שזה לא מעניין אף אחד. אם זה לא מעניין אף אחד, אז אוקיי, אני שולח ציבור, מה לעשות? אז לכן זה חוזר אלינו. אני לא חושב, בשיעור הזה לא צריך לעשות שום דבר. מה שצריך להיות זה לסדר את המחשבות, לברר לנו מה אנחנו מחשיבים. לא יודע, אמרתי לכם, לפני שבועיים היה לנו בנט ביקר במכינה, היה לנו מפגש של הרם מברכינה איתו, עם שר הביטחון, ושם דיברנו, דיבר את כל מה שהוא אמר, אומר לכם בכנות, אני ביקשתי את רשות הדיבור, אמרתי לו, אני רוצה לשתף אותך בקונפליקט שיש לי. כי כל מה שאמרת עכשיו, כמה זה חשוב להתיישבות וכמה זה חשוב, לא משנה כרגע מה הוא אמר, מסכים כל מילה. אמרתי לו, אני מזדהה עם כל מילה מה שאתה אומר, בעזרת השם שהשם, אין, הלוואי בכל מה שאתה אומר תצליח. אבל, יחד עם זה, אני חושש מהמפלגה שלכם, כי אתם, בעיניי, סכנה לדת המדינה. כלומר, אתם מצערי יכולים על מחיר הלאומיות לעשות ביטורים. לא רק שלא, אני לא רואה שתקדמו את ענייני דת המדינה, אתם גם תהיו מוכנים ללכת אחורה, לפגוע בסטטוספור, או להתפשר בכל מיני דברים. אמרתי לו בכנות, אני במבוכה, כמצביע פוטנציאלי, זה כאילו חצי חצי פה, דגל אחד הרמתם, אני מזדהה, הדגל השני קיפלתם. אמרתי לו, זה לא מה שגדלתי בבני עקיבא, וזה בטח לא מה שאני מנמד פה, בלי. זה לא, זה לא הציונות שאנחנו מדברים עליה פה. לא שחשבתי לרגע שאני אשנה דעתו, כן? אמר, נכון, יש בינינו חילוקי דעות. לא, אין שום בעיה, לא מסתיר את זה, נכון? בענייני דעת ומדינה, יש לנו חילוקי דעות, להזכירכם בבחירות הקודמות, הוא הקים מפלגה ימנית, שבהגדרה היא רק ימנית. אוקיי? חשוב, שלא תבינו, מעריך אותו מאוד, הוא באדם מסור, אידיאליסט, הכל. לא מעניין אותי הבן אדם. בעיניי הוא שיקוף של מהלכים שהציבור עובר. אוקיי? וזה שהוא הולך בכיוון הזה, זה סימן שהציבור נמצא שם. אוקיי? מתי זה ישתנה? כשהציבור ישתנה. אז אם יותר ויותר חלקים מהציבור, למשל, עם כל מי שתשב פה, יושבת פה עכשיו, לאט לאט נבנה ציונות דתית חדשה, ונדע לדבר אותה ולהאמין אותה, ולא נתבייש בה, גם בתוך פנימה הציבור, תדר? לאט לאט, תקום תנועה חדשה. במעגל הראשון נשפיע על הציונות הדתית. במעגל השני נשפיע על הציונות הכללית באופן כללי. ובמעגל השלישי נדבר ככה גם באו. ב-CNN. נסביר להם את זה.
הרב, בכל היום, עכשיו, הרב השינו, בבחירות הבאות, כאילו... אנחנו ממשיכים ללכת
אחריהם, אנחנו,
הרב אמר,
הרב הרגל
אחד,
מה זה אנחנו ממשיכים ללכת? מי זה אנחנו? ומי זה אותם אחריהם? מי
לכם? שאנחנו, בסופו של דבר, מצביעים, חיילי ימינה,
אבל זה לא משנה, כי
איך אני אצביע שואל?
אבל זה לא משנה, סליחה, זה לא משנה, כי אני מדבר על מהויות ועל פרקטיקה. מה כל אחד תעשה בבחירות הקודמות? זה לא ענייני.
אבל זה לא כבר כל אחד, מדברים כלל.
זה לא, הנקודה היא להבין. אותי מעניין מה יהיה עוד 10 שנים או 20 שנה, בסדר? השיעור הזה לא נועד כדי לקבוע מה נבחר בבחירות עוד חודש. השיעור הזה נועד כדי שעוד 20 שנה יהיה מפלגה שתרים את הדגל הזה.
אה, לא הבנת, לא שאלתי אותך מה לבחור. שאלתי את הרב. אם אנחנו כאילו מדברים על שינוי, אז בסופו של דבר אנחנו עושים את אותם צעדים. איך שינוי אמור לך?
שינוי מתחיל בשינוי בתודעה, אוקיי? לא מתחיל בשינוי בהצבעה. כרגע חודש זה לא זמן שעושים שינוי בתודעה, ולכן הבחירות הקודמות כנראה יהיה מה שיהיה. אבל אנחנו צריכים לעסוק בשאלה, איך עוד 20 שנה לא נהיה באותו מקום? זה מה שמעניין אותי. מה? טוב, בקיצור, הבנתם? שימו לב, זה לא שיעור אחרון בסדרה. בשבוע הבא אנחנו נמשיך עם העניין הזה. תבינו, זה אחדות יוסף ויהודה.
שבוע הבא שם
יבוא. ציונות, שבוע הבא זה? אז עוד שבועיים. דרך אגב, מה? שבוע טוב. אני רק אומר, שכחתי להגיד להם משפט אחרון. בעצם... מה גנוז, אם אני מסביר ציונות דתית במובן הזה שהציונות עצמה היא הנושא שלה זה הקודש, מה גנוז פה? חיבור בין יוסף ליהודה. כי אני בא ואומר שכל המפעל הציוני המעשי הוא פלטפורמה, נכון? איך השם אמר לנביא? קח לך עץ אפרים ועץ יהודה והיו אחדים בידיך. זה הציונות הדתית שלך להיות. אוקיי? חזק וברוך.